אזור שמהווה בעצם עורף לוגיסטי לכל מתחם התיירות באזור. העורף הלוגיסטי הזה אמור לתת שירותים לבתי מלון, כמו כל מיני אזורי מלאכה שנדרשים, אזורי תעשייה קלה, משרדים, כל מיני שירות פה, כמו מאפיות, כמו מכבסות, כמו משרדים, אזורים לוגיסטיים ואזורי אחסנה. זה דבר שאמור בסופו של דבר לאפשר כאן פעילות בעלויות נמוכות יותר לבתי המלון, שהיום הם בשביל לעשות כביסה הם נוסעים לערד, בשביל להביא לחם הם נוסעים לירושלים. אנחנו רוצים שכל יהיה כאן, ובעצם המוצר התיירותי יהיה זול יותר, בתיאוריה, כן? למלונות זה בטוח בסוף כסף. אז אנחנו בשביל להגיש את התוכנית הזאת, הוועדה צריכה לקבל החלטה, להצטרף, להגיש את התוכנית. טוב, לכן הצעת ההחלטה היא מאוד מאוד פשוטה, הוועדה המקומית מחליטה להגיש את התוכנית. זאת הצעת ההחלטה.
איזה גודל זה אמור להיות?
אנחנו יכולים להראות לכם את המיקום.
איזה גודל כל האירוע הזה?
אנחנו מדברים על כ-130 אלף מטר בנוי, למיטב זיכרוני. למרות שזה ירד קצת בגלל שאנחנו בעצם מורידים את המגורי עובדים. יש לנו שם כ-5,000 מטר של מסחר. מסחר שהוא גם מתאים כמוקד כניסה לאזור תיירות. Okay? אזור נווה זוהר הוא אחד מהמוקדים שנקבעו אצלנו בקולנית כמוקד פיתוח תיירותי, ומוקד שנותן גם שירותי מסחר לכניסה לאזור תיירות.
מה זה, תן דוגמה רגע, מסחר לאזור התיירות, מה זה?
מסחר, אתה יודע, מסעדו, הסעדה, חנויות מטיילים.
בתי קפה.
בעצם המועצה רק מקבלת אישור לשטח הזה, ואחר כך זה אנשים פרטיים שהקימו שם את ה...
המועצה עושה את הטאבה בעצם, עושה את
התוכנית. בעצם זה מה שאנחנו מגישים, טאבה, תוכנית, ובעצם אחר כך זה יהיה פתוח למכרזים לאנשים לפתוח עסקים.
נכון, התחנה הבאה, אחרי שאנחנו היום נאשר את ההגשה של התוכנית הזאת, זה דיון בוועדת המשנה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית, אחרי זה יהיה דיון בוועדה המחוזית שהיא הגוף המחליט, היא הגוף בעל הסמכות להפקיד את התוכנית, והדיון עכשיו הוא נטו להגשה של התוכנית.
אבל בסוף כן, בסוף אנחנו סוג של נשווק שם שטחים לכל כן. מיני פעולות. דרך אגב, אני חושב שהיום גם עם בהשפעה סביבתית, עם כל מה שקורה בערד, הרגע העיר מאוד נחלשת, ואנחנו, העיר הזאת הייתה העורף האורבני העיקרי של אזור המלונות, גם מבחינת כוח אדם, גם מבחינת שירותים, אפילו אנחנו, את יודעת, אופרה, בית הלחם, כל מיני חנות וזה. היום אנחנו רואים גם במועצה שרוב העובדים שאנחנו קולטים בתקופה האחרונה הם דווקא באים מדימונה ולא מערד, הפוך, ערד יש אצלה קצה עזיבה, ואני חושב שכן, אזור המלונות שמתפתח, יצטרך פה עוד תגבור של אורך אורבני, מכבסות, אפייה, לא יודע, עוד כל מיני שירותים שמלונות צריכים. אנחנו היינו מאוד שמחים שיאפשרו גם מגורי עובדים, כי אנחנו יודעים שזו מצוקה מאוד גדולה. לצערנו לא אישרו לנו בסיבוב הקודם, אז כרגע אנחנו לא מכניסים את זה, נראה מה נוכל לעשות עם זה בהמשך. אז בעצם אנחנו מבקשים מהוועדה, ממליאת הוועדה המקומית, בעצם לאשר למועצה להצטרף, להגיש את התוכנית. מי בעד, ירים את ידו. תודה רבה. והתוכנית השנייה, גבי?
התוכנית השנייה היא תוכנית שלא אנחנו יזמנו במקור, זו תוכנית של ICL, של מפעלי ים המלח. זאת למעשה תוכנית שמסדירה את כביש 90 במרחב הזה של מפעלי ים המלח, ולאור כביש 90 גם מטפלת בשוליים שלו מבחינת האזור המערבי, שהוא כולל פונקציות שהן לא שייכות ולא קשורות למפעלי ים המלח, כמו למשל מתקנים של נתגז, מתקנים של חברת חשמל, חברת מקורות.
עכבר.
את העכבר, סליחה. אתה שם לב שאני עקבי. מישיבה קודם. דבר גם.
כן. ובעצם הצורך בגשה של התוכנית הזאת הוא מהתוכנית המאושרת שחלה בשטח, שקובעת שם שלושה מחלפים באזור של מפעלי ים המלח. היינו אמורים לראות פה במצגת למעשה את התסריט שכולל ככה רחבות מאוד מאוד מסיביות של דרך, של כביש 90, שלוש רחבות מאוד מאוד משמעותיות. הרחבות האלה למעשה שומרות את הקרקע עבור הקמה של מחלפים. מחלפים למה? בעבר הייתה תפיסה שמפעלי ים המלח יהיה הרבה יותר גדול ממשהו היום, היקף העובדים בו יהיה משמעותית יותר גדול ממשהו היום, יהיו שם אלפי עובדים שהגיעו כל יום, יחנו במקומות שונים, ובעצם אי אפשר לאפשר את הכניסה שלהם באמצעות צמתים.
תסתכלו רגע על ה... זה מפעלי ים המלח, נכון?
כן.
כן. אני במקום
הלכון. יותר
צפונה,
זה יותר...
זה מפעלי ים המלח, הם בעבר כל הצד המערבי של הכביש היה אמור להיות גם מפעלי ים המלח, וכל הקטע הזה בין מפעלי המלח פה לחלק הזה, היו אמורים להיות פה איזה שלושה מחלפים ומגרשי חנייה עצומים לכל העובדים של כל הקומפלקס.
כן, אם תראה פה יהודי קרקע, אנחנו נראה את ההתרחבות הזאת של כביש 90. ההתרחבויות האלה בעצם, שזה השטח השמור למחלפים, מפעלי המלח מבקשים לבטל אותם, כי למעשה הם בהם צורך. התחזיות לא התממשו, אין כל כך הרבה מועסקים במפעלי המלח, ומבחינת תנועתית זה לא נדרש. וזה סתם יושב על שטח שלמעשה משמש בפועל את מפעלי ים המלח, שאותו הם רוצים לקבל כשטח שהוא למעשה הרחבה למפעלים.
גבי, אני יכול לשאול רגע שאלה, ניר, לפני כמה חודשים כבר היה, זה עלה הנושא הזה ודיברנו על זה.
בוועדת משנה, נכון?
נכון, לפני, לדעתי כשנה, אולי אפילו יותר, דנו בוועדת משנה בתוכנית הזאת, והמלצנו לוועדה המחוזית לאשר אותה. מפעלי ים המלח הגיעו לוועדה המחוזית, והעבודה המחוזית בעצם אומרת, תראו, אתם למעשה לא יכולים להגיש את התוכנית הזאת מכיוון שאין לכם עניין בקרקע, אוקיי? כי התוכנית הזאת כוללת שטח משמעותי לדרך ארצית, ואתם לא שחקן שם. אנחנו רואים את הדברים אחרת, מבחינתנו למפעלי ים המלח יש זיכיון שכולל את כל השטח הזה, ומבחינתנו זה נותן להם את הסוגיה הזאת של בעל עניין בקרקע, בטח להגשה של תוכניות. הוועדה המחוזית לא ראה את זה ככה, אז למעשה הם לא יכולים לעבור שם בכלל תנאי סף. כדי לעבור תנאי סף הם צריכים שהתוכנית תכלול תחת מהשניים, או את נתיבי ישראל שהם בעלי עניין בקרקע, או את המועצה האזורית תמר שאנחנו בעלי עניין בקרקע בכל תחום המועצה. אז לכן מפעלי המלח למעשה מבקשים איתנו להיכנס כמגישי התוכנית ביחד איתם. אתה רוצה לראות את היהודי קרקע, שנראה את המחלפים?
אני הייתי רוצה, רק אני עם כתפיים הלא נכונות, איפה זה יהודי קרקע?
תחזיר את השאלה.
זה, כן, בדיוק.
הוא שולט, מה? זה השאלה.
אתה רשמת על המסמך הזה, סליחה? אתה רואה את המועצה? יש הרבה בוקר, אתה לא
מבקש.
אני זוכר את משהו שצחקנו עליו, אבל מה זה היה?
חכה, עוד מעט זה יבוא בעיקר.
אני לא אוהב את הגרסה החדשה.
על המלח, שהיו נשומים במלח.
נכון. הנה, הנה.
תעשה שנייה אפריל. אנחנו יכולים לראות כאן, למשל, כל האדום הזה, אם תעשה פה זומין, זה השטח ששמור למחלף.
מה הוא שמור גם? זה שמור
למחלף.
בסדר, אם תעלה צפונה, אתה תראה עוד
עיגול
כזה, כל
הרחבה
כזאת,
תצטרך לקחת
את השטח ששמור
למחלה. הנה, כל זה.
מה הגודל השטחים האלה שזה
כבר חשוב?
זה גדול. הקיצר, מה שקורה, מפעלי ים המלח קידמו תוכנית, חבר'ה, מפעלי ים המלח קידמו תוכנית לבטל את התוכניות הישנות שלהם. עבר בוועדת משנה, הגיעו לוועדה המחוזית, המחוזית אמרו להם, חבר'ה, אתם לא לבד בקרקע, יש פה את המועצה, יש פה נתיבי ישראל, יש פה בעלי עניין. אז או שתביאו עוד בעלי עניין איתכם, או שתחנקו. אז מפעלי המלח באו אלינו, אמרו לנו, בואו תיכנסו איתנו בבקשה.
איך אפשר לנצל את
ההזדמנות?
שישלמו
לנו על זה כסף.
לא, לנצל את ההזדמנות למה.
שיעשו לנו למועצה משהו חיובי. צריך להגיד להם את זה בעד ככה, ניר.
מפעלי ים המלח עושים הרבה מאוד דברים חיוביים לאזור. מפעלי ים המלח עושים הרבה מאוד דברים חיוביים לאזור באופן כללי.
שיעשו עוד משהו חיובי.
אני מזכיר לכם, ואנחנו במסעים ומתנים איתם עכשיו גם על הפיצוי הנופי שהם צריכים לעשות, שהם צריכים לעשות בגלל שהם מערימים מערומי מלח.
אבל זה הם צריכים לעשות כי הם עושים, אבל זה משהו שהם רוצים למשהו, אז זה מותר, זה יד לוחצת יד, זה בסדר.
אז היום הם חתמו איתנו על ההסכם, שהיה הבטחה בעל פה ולא, ועד היום לא, הם הצליחו להפוך אותו להסכם חתום, שהם נותנים בערך 50% מהכיכר, של... של נחל חמר, וזה מפנה לנו 4-5 מיליון שקל לבנות עוד חנות נוחות בכניסה לנחל חמר. יש לנו איתם כל הזמן מסעים ומתנים על המון דברים, וזה חלק, תראו, בסוף מפעלי ים המלח זה אחד הגורמים הכי גדולים והכי משפיעים באזור.
בארץ גם, לא רק באזור.
האזור זה מה שמעניין אותי.
בסדר, אבל הם יכולים לעשות.
לא, אני אומר, והמערכת, המערכת היחסים שלנו איתם היא מורכבת. מצד אחד אנחנו הרגולטור, ואנחנו כל הזמן נותנים להם בראש על כל מה שצריך כרגולטור בהרבה מאוד תחומים, בעיקר בתחום התכנון והבנייה. ומצד שני, אנחנו עושים איתם את מרתון ים המלח, שהם סוג שעושים בכלל טובה לעם ישראל, שמאפשרים לרוץ על, בתוך שטח המפעל שלהם. אז לא, אנחנו באמת במערכת יחסים מאוד מורכבת מצד אחד, אבל מאוד טובה איתם מצד שני, וזה חלק ממערכת יחסים. מה עוד שזה, עוד פעם, זה הנחיה גם של, הוועדה המחוזית.
לא הייתם... הם הראינו להם את האפשרות שלהם.
כן. מה עוד שאם הם יבטלו את המחלפים ויבנו שם דברים חדשים, אז מי שיהנה גם מהתלה בנייה שלהם וגם מהארנונה שלהם.
זו הזדמנות טובה, אני אגיד להם, למשל תסללו כביש לאורך 4-5 קילומטר בכניסה לאין תמר שם.
הם לא יעשו את זה.
הם יעשו את
זה. לא, כי זה כביש של נתיבי ישראל, יש לו מספר 2499. כביש של נתיבי ישראל, אנחנו כמועצה לא יכולים לגעת בו.
צריך לחשוב, אפשר, זו הזדמנות טובה לבקש מהם דברים לטובת המועצה. בסדר.
אוקיי.
אני חושב, אני אחד אבל.
אנחנו,
יש להם כסף.
א', אני לא מבקש לטובת המועצה, אם כבר אני מבקש לטובת האזור ולטובת המבקרים פה.
ברור.
המועצה לא סוחטת את
מקבלי השירות. הנה, ראית גם מה הדוגמה שנתתי, זה הדוגמה.
אוקיי.
זה הרעיון.
מה אם להסדיר את הגישה להר הסדום? כלומר, יש שם מלא אוטובוסים, מטיילים, אולי לסדר שם קצת... גם מול המרכז, גם אין כניסה באמת למרכז מבקרים, אני לא יודעת אם זה חלק...
והם מטפלים בזה בכיכר עכשיו.
אז גם מול, יש עלייה שם להר, ויש שם כל מיני, יש את אשת לוט, יש את בערת הקבח, שאסור להיכנס לשם, אבל יש כל מיני...
הפוך, אני הייתי מוכן שישימו שם גדר.
לא, אבל להר
הסדום מגיעים אוטובוסים. ארץ דום יש שם...
קיצור, ניר, צריך לחשוב, איך אפשר להוציא מהם משהו?
יש שם מקומות אחרות...
זה משהו שכזה דוגמה...
אני לא, בסדר.
ככה אני חושב.
הבנתי את האמירה. טוב, אני מבקש מחברי המליאה לאשר את ההצטרפות שלנו לבקשה של מפעלי ים המלח. מי בעד, ירים את ידו. יש מתנגדים?
אני נמנע.
נמנעים? די נמנע. בסדר גמור.
אבל למה אתה לא רוצה לשים את זה איזה משהו כזה?
שאני לא, א', אני לא אשים את זה, ובטח שאני לא אשים את זה פה בפרוטוקול. הבנתי את האמירה, לקחתי אותה לתשומת ליבי. אתה לא יכול להתנות בישיבה של...
סבבה, הבנתי.
בישיבה של מליאת... ועדה מקומית לתכנון ובנייה, אישור תכנוני ודברים אחרים. תודה גבי, אנחנו נמשיך, אני מבקש מהחברים, אתם קיבלתם את הפרוטוקול של מליאת המועצה מספר 7, רגע, אנחנו במספר 8, נכון היום?
לא,
9, אז למה 7?
כי באוגוסט לא הייתה מליאה.
נכון, אז זאת 8, אז סליחה, אז אנחנו בישיבה מספר 8 לתקן, בסדר? קיבלתם את הפרוטוקול של ישיבה מספר 7, לא היו הערות, מבקש לאשר את הפרוטוקול, מי בעד? הרים את ידו, אז מי אתה לא צריך להצביע, לא היית בישיבה, תודה. ובנוסף, היה לנו פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3, שעסקה בדוח הביקורת, אני מבקש לאשר את הישיבה הזאת, מי בעד? תודה. ואני עובר לסעיף הבא, דווח על מה היה בחודשיים האחרונים. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מאחל לגבי מלול החלמה מהירה, הוא עבר איזשהו ניתוח להסרת איזשהו משהו בקרקפת, וכרגע הוא מחלים בבית. הבנתי שיקח לו עוד איזה שבועיים שלושה שהוא יחזור לאיתנו, מאחל לו רפואה שלמה. אנחנו עשינו בחודש האחרון, אני עשיתי הרמות כוסית עם הצוות של הלשכה, עם רותם, עם שלי מאגף יישובים, נדיה, עשינו הרמות כוסית בכל היישובים. אני חייב להגיד שהיה אירועים מאוד מוצלחים, השתתפות יפה מאוד של תושבים, הצגנו גם היילייטים מהעשייה של המועצה, בעיקר בתחומי החינוך והקהילה, דברים שדיווחנו עליהם, כמו חלומות בקהילה שדיווחנו בישיבה, אני מדווח על זה עכשיו, ובאמת היה אירועים מאוד מוצלחים. שנת הלימודים התחילה ברגל ימין, גם בתיכון, גם בבית ספר היסודי. 50% מתלמידי הבית ספר היסודי, לדעתי יש לנו 128, אם אני זוכר נכון את המספר, תלמידים בבית ספר היסודי, 50% מהם הם ילדי כיכר סדום. בכיכר סדום נעשה בשנה, שנתיים האחרונות, קליטה מאוד גדולה של משפחות.
ביסודי.
ביסודי. ואחרי זה רבע ורבע זה מעין גדי ומהר המסך. דרך אגב, רואים את השינויים שעוברת על הרד, גם בכמות הילדים של הר המסע שמגיעים ללמוד אצלנו ביסודי. פחות ופחות ילדים בהר המסע נרשמים לבתי ספר בהרד, ומגיעים אלינו ביסודי, ויותר בקשות מהרד מגיעות לפנימיה בעין גדי בתיכון. הייתה לנו פגישת מטה נוספת עם הנהלת היישוב נאות הכיכר. בלי שום קשר לפגישה הזאת, אנחנו היינו על מנת להקים את תאגיד המים של המועצה ולהיות ספק כפרי. עכשיו, היתרון של ספק כפרי זה שהוא מקבל מחירי קנייה של מים נמוכים יחסית ממקורות, ויש לו מחירי מחירה ממקורות, והדלתא ביניהם זה בעצם מה שמאפשר לו להרוויח כסף על מנת לנהל ולהחזיק את משק המים והביוב, שהיום בעצם האגרות שהמועצה גובה הם מה שבעצם מחזיק את התשתיות של המים והביוב. ואם אנחנו עכשיו עם הגידול של אזור המלונות צריכים להשקיע עוד 25 מיליון שקל במטש של עין בוקק, הוא יבוא מאותם מקורות פלוס השלמה של המועצה, כי זה באחריות המועצה, ומאגרות בתקווה שזה יחסה, ואם לא, המועצה כמועצה תצטרך להשלים. ולכן היה רצון שלנו להקים את תאגיד המים והביוב, ואז מחירי הקנייה מול מחירי המחירה מאפשרים לנו את הרווח שאמור גם לאפשר את החזוקה השוטפת והפיתוח של כל עולם המים והביוב. אך לצורך הכניסה להסדר הזה אנחנו צריכים להיות עם שני יישובים. היום יש לנו יישוב אחד שאנחנו ספק המים שלו, זה נווה זוהר. היישוב השני שהיינו במסע ומתן איתו זה נאות הכיכר. לצערנו נאות הכיכר בשלב זה החליטו לא להצטרף לתאגיד המים, ולכן אנחנו נאלצנו כרגע להקפיא את תאגיד המים ולא להיכנס להסדרה, להישאר במצב הקיים. אם היינו נכנסים להסדרה גם היינו מקבלים את הספקת המים לכל המלונות, שזה בעצם המסה הגדולה, ושם הדלתא והרווחים הגדולים לתאגיד.
יש לי שאלה.
שנייה. ואנחנו הגשנו כרגע בקשה לרשות המים, שהיא הגוף שצריך להכיר ולאשר לנו את הכניסה להסדרה, להכיר בנו כספק מים כפרי רק עם יישוב אחד, או לחלופין להכיר או באזור המלונות, כיישוב שהצריכה שם היא הרבה יותר גדולה מאשר כל היישובים שלנו ביחד, או לחלופין להכיר לנו ביישוב העתידי שאמור לקום בשטח המועצה בבקעת ערד, איפה שהיום הבסיס הצבאי, למרות שאין לו עדיין סמל יישוב, להכיר בו, ואז כן לאפשר לנו להקים את התאגיד. כמובן שאנחנו מחכים עד אחרי החגים לקבל מהם תשובה, ואז נדע. כרגע אנחנו הקפנו את קליטת המנכ״ל, ואנחנו מחלקת מים וביוב תישאר באגף תפעול, ולא נעמיס עוד הוצאות על המועצה עד שאנחנו לא מקימים את נכנסים להסדרה. תאגיד קם, הוא קיים, לא ניכנס להסדרה, לא ניקח מנכ״ל ולא נעמיס עוד הוצאות על המועצה. כן, גלעד.
אז בזמנו דיברנו על זה שכאילו היה איזשהו הסתייגויות של היישובים שאמרו לא. עכשיו ההסתייגויות האלה, אני יודע להגיד לך, לפחות מאיתנו, שאנחנו רשמנו, שלחנו שאילתות, והם לא קיבלו איזשהו מענה או רצון לבוא בשיח כזה או אחר ולהבין מה הגורמים שהם...
רגע, א' אני אבדוק,
לא רצו סימן קריאה, זה לא רצו בגלל ש...
לא,
ספק, אני הייתי חלק מהתאריך ונדע להגיד לך גם למה לא רצו. שאלה האם... רגע. האם היה איזשהו, נקרא לזה דין ודברים, בין הר המסע לבין המועצה, כדי לצמצם את הדברים?
אני אגיד, הוסברו הדברים, תראה, זה לא שיש גמישות למועצה וזה הליך של מסע ומתן. יש כללים של רשות המים, בכל תהליך ההסדרה נכנס על פי הכללים של רשות המים.
אוקיי.
הוסברה המדיניות של רשות המים במסגרת ההסדרה, והמתווה שניתן ללכת. הר המסע, עשינו תהליך של מעל שנה עם הוועד והנהלה הקודמת.
נכון.
שם זה נפסל, אחרי הודעה רשמית, לא אני אתם לראות. פה בתהליך הזה...
לא, עזוב רגע פה.
אז זה התהליך השני.
שנייה, בהר המסע יש פער, מכיוון שכרגע הר המסע משיקולו, בוא נגיד ככה, המחיר שהר המסע כרגע מחייב את תושביו, הוא נמוך יותר מהמחיר אשר תאגיד המים יחייב את תושבי הר המסע.
אוקיי.
מסיבות של הר המסע. זכותה של אגודה להחליט שהיא מסבסדת את מחיר המים לתושביה. אוקיי? כנראה שזה מה שקורה בהר המסע. ולכן להר המסע כרגע, או לתושבי הר המסע, בזמנו, לא משתלם
לשלם
את
זה. בסוף, בעיקרון בפגישה שהיה עם הוועד על הסבב השני שהציגו, מראש הם אמרו שכרגע יש ועד חדש, נראה חדשה, בפגישה שהייתה שם סגית מטעמי, יחד עם הצוות, הציגו להם את הדברים, לא, אמרו שכרגע הם עוד לא מוכנים לזה, ואני מבין את ההיגיון, בגלל הנהלה חדשה ובת חדש ומזכיר חדש,
כן,
לא אמרו, כרגע אנחנו עוד לא מוכנים. יכול להיות שבשנה הבאה אני אצפה את התהליך, ואז הגישו, אבל הבעיה זה בדיוק מה שניר אמר, שיש את הפער.
גם היה כל הנושא של הביוב וכו', כי בסופו של יום אנחנו, טוב, בסדר, זה לא לזה.
אז עוד פעם.
אבל... יכול להיות שבעתיד ירצו ונשמע.
יכול להיות שבעתיד ירצו.
כי הר המסע זה לא פנה בשוב שהוא...
אנחנו המחירים, המחירים שאנחנו מותר לנו, המחירים שאנחנו קונים והמחירים שאנחנו מוכרים, הם נקבעים על ידי רשות המים.
לא, זה ברור לי, השאלה אם יש קונסטלציה שיפוי אחרת שניתן בעצם, ואז אתה
משווה. אני אגיד לך איפה הפער.
האגודה חייבת
לחייבת את הנפש שלנו.
היום האגודה לא מחייבת נכון, זאת
הבעיה. אני אגיד לך איפה הפער, אוקיי? שתאגיד מים את הרווחים שלו, הוא משק אוטרקי. הרווחים שלו נשארים בזה, נגיד בתוכניות שלנו, על המלונות אנחנו אמורים להרוויח 4-5 מיליון שקל בשנה, ואם גם נקבל את מישור רותם כמו שאנחנו רוצים, זה עוד איזה 6-7 מיליון שקל בשנה. ואז יש לי פול של 10 מיליון שקל בשנה, שבתוך שנתיים אני יכול לממן את ה-25 מיליון שקל, להגדיל את המטש בשביל ה-10 מיליון שקל. איפה אתם לא רואים את זה, היישובים? דרך אגב, אותו בעיה גם בנות הכיכר. יש להם מערכת ביוב מאוד מאוד ישנה. מחר מתפוצץ להם קו ביוב, זה בין 500,000 שקל למיליון שקל כדי מעכשיו לעכשיו להביא. עכשיו, לא הר המסע, ששם המערכת יותר חדשה יחסית, ולא עונות הקר, הם לא רואים את זה.
אבל למה אני שואל את השאלה הזאת? בדיוק מהסיבה הזאת, כי האם זה הוא שם על השולחן, שהתוכנית הגדולה יכולה מה שנקרא לאפשר, ויהיה איזשהו מנגנון שיפוי, או פיצוי, או תקרא לזה
לא מנגנון שיפוי, ברגע
שאתה...
רגע, ברגע שאתה נכנס...
זה מה שאני אומר, גילה, בסוף התוכנית הזאת היא תוכנית רעיונית טובה, למה לא לבוא?
אני אגיד לך מה העניין. זה ההבדל, סליחה, בין הנהלה שבאה לשנתיים שלוש, לבין אפילו הנהלה הזאת שבאה לחמש שנים, או תאגיד מים שמסתכל קדימה. אוקיי? אתה אומר, אני אשלם עכשיו קצת יותר. בסדר? או אני, או אני אחייב, או אני היישוב יסבסד. אבל מחר, שיש לי מערכת ישנה כמו נאות הכיכר או כמו אנגלי, שאתגל סיפור אחר, כי הם לא מחוברים בכלל למקורות, אז הם בכלל לא אפשרות. או מערכת קצת יותר חדשה, כמו בהר המסע. וואלה, אני שווה לי עכשיו, כי ברגע שהתאגיד לקח אחריות, כל פיצוץ במים הוא אחריות התאגיד.
נכון.
אבל הוא אומר, כרגע...
תראה, המסע זה יותר דרמטי, כי הם צריכים עכשיו להתחיל לעלות
מחירים. איך אמר לי מישהו בנאות הכיכר? אל תדאג, אני סומך על זה שאם יתפוצץ לי מחר הביוב, אתה תבוא לתקן לי. מה אתה יודע, אתה מתבלבל? אם יתפוצץ לך מחר הביוב בתוך היישוב, אני לא יכול ואסור לי לבוא לתקן לך אותו. אל תתבלבל.
לא, אגב, זה קרה אצלנו, ואתם לא באתם, אנחנו תיקנו
לעצמם. נכון.
השאלה אבל אם אפשר להסביר את זה ניר אחרת רעיונית להנהלה שלנו ואפילו בסיוע שלי אין לי בעיה,
אני מוכן, אין לי בעיה בשמחה, אני מוכן לבוא ולהסביר את יחד איתך
אם זה מספיק חשוב לך, אז בוא נקרא יום
אין שום בעיה בשמחה. טוב, יש שתכירו, יש החלטת ממשלה לחיזוק הקו הגבול המזרחי מהכינרת עד אילת, שעוסקת שמי שמוביל אותה זה משרד ההתיישבות בראשה של אורית סטרוק ואבי מאיר. מחר גם מגיע המנכ״ל אבי מאיר לסיור אצלנו. קיבלנו להחלטה הזאת פיילוט של 80 מיליון שקל, שאחריו אמורים להגיע עוד 5.5 מיליארד שקל, שחלק הראשון מהכסף הזה כנראה יושקע במחנות הזמנים בנאות הכיכר ועין תמר. יש שם כמה סגמנטים להחלטה, נגיד אפשר להשקיע במחנות זמניים לנושאי נשק, זאת אומרת לקלוט משפחות צעירות של חבר'ה שיוכלו להצטרף לכיתת כוננות. המדינה מוכנה לבוא ולשים כסף, זה פרויקט של איזה 11 מיליון שקל בכל יישוב, כנראה שכל הכסף לפרויקט הזה יבוא ממשרד ההתיישבות, לחטיבה להתיישבות, ואנחנו מאוד מאוד מעורבים בתוך האירוע הזה. דרך אגב, גם למבנה חינוך, אנחנו רוצים גם בעתיד לכל הכפר החינוכי שנבנה בעין גדי להביא משם כסף, יכול להיות שגם לשכונת הכדורגל נצליח להביא משם כסף. אנחנו מעורבים מאוד חזק, ומה שאני אומר לכם תמיד,
כן,
שלא משנה מה דעתי על השרי, האישית כאזרח על השרים ועל הזה,
כסף מגיע
לטובת המועצה, צריך לעבוד בכל מקום. היום אחרי הצהריים, היום בערב אני בבר מצווה של הבן של שר הדתות.
שיהיה לך בכיף. תיסע עם כיפה.
יש לי 6 כיפות שונות באוטו. יש כיפה שחורה, זה היום לשעה. יש כיפה לבנה לאירוע כזה. אם זה נגיד החבר של סמוטריץ, אז יש לי כזו כיפה רתומה. יש לי כיפה לכל אירוע. אני כבר מספיק זמן בתפקיד שאני כבר מוכן עם סט לכל אירוע. בסוף אתה צריך לדאוג לאזור שלך, וזה הממשלה
של בני.
ואם אפשר לקבל גם נשק, אם אפשר לקבל גם נשק.
היה לנו סיור של נציג מקורות בנאות הכיכר ועין תמר לאיתור שטח למאגר מים חדש בהובלה של דדי תורג'מן. מקורות אמרו תנו שטח, אנחנו בונים מאגר. זה בתקציב שלנו, זה בתוכנית שלנו.
איך זה בתקציב?
יש זה מה שהם אמרו, עכשיו שיבואו לעשות, היו שטח, איתרנו שטח, רק צריכים לזכות את השטח, ואין תמר, רק צריך שהרלפ"מ יזכה לנו את השטח ממוקשים, לא בעבודה, באישור, אנחנו בקשר עם שחר, לא זוכר את ה... צ'לדד,
כן, הם יכולים להיות לשטח של ברי, חרמון.
כן, לדעתי שם במשולש שלו.
נכון.
כן, כן.
אז זה שם?
כן. אם אנחנו מתכוונים לאותו דבר,
כן.
הייתה לנו ועדת בחינה עם מזכירי היישובים לחלומות בקהילה. חלומות בקהילה זה פרויקט שמוביל, אנחנו מתקצבים בקרוב ל-230 אלף שקל, פרויקט שמובילה שלי במחלקה לפיתוח קהילתי ורונן באגף יישובים. זה פרויקטים שמציגים תושבים, שנעשים על ידי התושבים ביישובים, ומופעלים על ידי היישובים לטובת הקהילה. היו בערך 22 או 23 בקשות, אישרנו 17 מתוכם, כשוועדת הבחינה, אני יושב, מורן, רונן, שלי, ו... לא, מורן לא, סליחה, אני רגיל שאת איתי בכל מקום, אבל אגף יישובים ומזכירי היישובים, כלומר מכל יישוב נציג, ואנחנו מנקדים את הפרויקטים ובוחרים איזה פרויקטים. זה פרויקט מאוד מאוד יפה, ורואים בו דברים מאוד יפים. היה לנו מפגש של עיצוב אסטרטגיה למועצת הנגב. מועצת הנגב הוקמה מחדש בניגוד לאשכול נגב מזרחי, אשכול נגב מערבי, מועצת הנגב זה גוף שמאגד את כל הרשויות בנגב, וכרגע המשימה העיקרית של המועצה זה לעזור לעיריית באר שבע להביא כסף לשפץ סורוק. הבית חולים היחידי שמשרת כמעט חצי משטח מדינת ישראל שנפגע, עד היום חוץ מתרומות, המדינה לא הביאה לו כסף. כדי להחזיר אותו למצב הגרוע שהוא היה מתחיל, לא לשדרג אותו ולהגדיל אותו, קודם כל להחזיר אותו למצב הלא מספיק טוב שהוא גם היה לפני זה. הייתה לנו פגישה עם מנכ״ל רמי בנושא תא 8, תא 8 זה המטמנה הנוספת שאמורה, אנחנו אמורים לקבל חוץ מ-FA, ברגע שנקבל אותה אני אציג את התוכנית שלה. היה לנו פסטיבל מקסים בער המסע, הייתה כתבה בערוץ 11, או תשודר, צולמה ותשודר כתבה בערוץ 11 על ההתפתחות של התיירות באזור עין בוקק. אנחנו בתהליכי אישור עבודה, תוכניות עבודה של 2026, אני מזכיר לכם שאצלנו יש תוכניות עבודה מאושרות מחוברות תקציב, זאת אומרת קודם מאשרים תוכניות עבודה ואז אנחנו מאשרים את התקציב בהתאם, או מביאים לכם את התקציב לאישור בהתאם לתוכניות עבודה שאנחנו אישרנו. עשינו אפנינג סוף קיץ למשפחות ולמשפחות של עובדי המועצה, הרמנו כוסית לחג חוץ מהיישובים, גם עם התעשיינים של האזור, גם עם המנכלי המלונות של האזור, חייב להגיע שהייתה התייצבות מלאה של כל מנכלי ונציגי המפעלים ושל כל מנכלי המלונות שהיו, מערכת היחסים השתפרה עם המלונות, עם התאחדות המלונות מאוד בשנה האחרונה. הגיע לנו מפקד נפת אדום של פיקוד העורף, מפקד חדש, עשינו תרגיל, צריך לעשות פעם בשנתיים תרגיל רשותי, עשינו תרגיל רשותי עם פיקוד העורף, שדימה פעם, בשם של פעם ראשונה שהוא לא דימה נפילה של טיל במלונות, הוא דימה נפילה של טיל בעין גדי, ותפקיד, תרגיל של די מפקדים, היה תרגיל טוב. היה סיור למידה של המועצה המקומית מצפה רמון אצלנו, והיה לנו ועדת בחינה למנהלת אגף לפיתוח עסקי בחברה הכלכלית. אנחנו קלטנו עובדת חדשה שהיא תעזור לנו לסיים את כל הפרויקטים של החברה הכלכלית, בעיקר בצד העסקי שלהם. בצד הטכני יש לנו מנהלי פרויקטים, אנחנו מקבלים ליווי מאגף הנדסה, וחסר לנו את הצד העסקי, הקמפינג הצפוני, השייט, בית היוצר, שכרגע אנחנו רוצים להתחיל לשווק אותו, וזהו, לפנינו, כמו שאמרתי, מחר סיור עם מנכ״ל משרד ההתיישבות, מר אבי מאיר, אנחנו נהיה פה במועצה וניסע לשטחים של שושני בעין תמר, זה השטח הכי קרוב לאבן גבול, ושם רואים באמת איך עושים חקלאות 60 מטר מהגבול, לא 100 מטר ולא 2 קילומטר, 60 מטר מהגבול.
מהאבן גבול.
מה?
מהאבן גבול.
60 מטר מהאבן גבול, זה הגבול.
כן, כי לפני זה תמיד יש את התשתוש.
כנס השלטון האזורי השנתי יהיה במועצה, לא זוכר אם אמרתי, אבל שנה הבאה זה 70 שנה למועצה, הקמנו צוות בהובלה של רותם, דוברת המועצה, שיעסוק, יבנה תוכנית ל-70 שנה למועצה. התוכנית תתמקד בעיקר באירוע מרכזי ובאירועים ביישובים ולתושבים במהלך השנה, בהפעלה של הקהילה וכו'. אנחנו לא נשנה לוגויים, לא נשים לוגו של 70 שלא רלוונטי שנה אחר כך את ה-71 ולא זה. עיקר התקציב של שנות ה-70 יוקדש לאירוע אחד מרכזי שיכבד את המועצה ויהיה גם לתושרים אבל גם לכל הקולגות ומי שעובד איתנו, משרדי ממשלה, נשיא וכו', מלונות, תעשייה וכו', ולאורך השנה היו אירועים שיעסקו בעיקר בתושבים, בילדים, בחיבור, בהכרות של התושבים עם המועצה.
כן?
אז חלק גם מחגיגות ה-70 אנחנו מארחים את הכנס. כן. חלק מחגיגות ה-70 אנחנו גם מארחים, זוכים לארח את הכנס השנתי של כל ראשי המועצות האזוריות. אנחנו חונכים את השדרוג של מנחת מצדה. אנחנו גמרנו לשדרג את המנחת, וכרגע אנחנו ממתינים עוד לקבל שומה מרמי. once נקבל את השומה, נשלם אותה, ואנחנו, יש לנו בקשות להגדיל את התחום, שהוא התחום הכי רווחי במנחת, שזה החברות הביטחוניות שעובדות שם, וכרגע הכנו את התשתית, נגמור לשלם את השומה, ואנחנו נגדיל את היקפי העבודה של החברות, של החברות הביטחוניות. מחר יש לנו ועדת בחינה לאיתור מהנדס לרשות, מי שלא יודע, גלעד ביקש לסיים את תפקידו אחרי 6 שנים עבודה כמהנדס המועצה, והוא פותח, הוא הולך לדרך חדשה בעולמות אחרים, ואנחנו מחר יש לנו 2 מועמדים לא פשוט לגייס בעלי תפקידים לרשות המקומית, ולא קשוט, בטח שלא פשוט בשכר שאנחנו יודעים לשלם ובמרחק שלנו ממקומות שאנשים גרים, מאוד מאוד לא פשוט למצוא מהנדסים. אני מקווה שנמצא לפחות אחד ראוי מהשתיים, אתגר גדול. אתם מוזמנים, פסטיבל התמר בסוכות כמדי שנה, באמת אחד מאירועי היחד הכי גדולים, אולי אירוע היחד היחידי הכי משמעותי של המועצה האזורית תמר. גם כולם מבינים מה המשמעות של המועצה במרחב בעקבות הפסטיבל, 40,000 מבקרים שמגיעים הנה. עשינו סקר לדעתי לפני 5 שנים, 50% מהם ישנים באזור, ישנים באזור, זאת אומרת, מערד, חנים, צימרים, בטח מלונות, וזה גם מאוד מאוד משמעותי, החשיפה שלנו בתוך האירוע. עובדי המועצה יוצאים לחופש מרוכז, מהראשון לחודש, ערב יום כיפור, ועד 14 לעשירי אחרי סוכות. עכשיו אני, זה עם כוכבית. עובדי המשרדים של המועצה יוצאים לחופשה. עובדי השטח של המועצה, זה התקופה הכי קשה שלהם. זה ככה בסוכות, ככה בפסח, מצילים, פקחי חופים, פקחי סדר ציבורי, כל החבר'ה האלה, מים ביוב, זה התקופה הכי קשה שלהם, אבל המשרדים בחופש. אז זה הדיווח שלי. יש לנו מורן, בקשה לעבודה סעיף 6, בקשה להיתר עבודה נוספת לאבי זגורי, את מוכנה להציג?
כן, אבי זגורי הוא אצלנו מנהל תחום הנגישות והבטיחות. הוא הגיש בקשה לעשות הדרכות לחקלאים פעמיים בשבוע, סכום של הכנסה מוערכת 700 שקלים לחודש. הוועדה אישרה את הבקשה שלו בהסתייגות שהמודרכים לא יהיו תושבי המועצה ולא עובדיה, והדרכות לא יעשו בשטח המועצה. כלומר, זה משאיר לו את עובדי חקלאי הערבה התיכונה, או גילות
המועצה. אנחנו צריכים אותו, כאילו יותר מה שהם צריכים אותו.
למה הוא לא יכול לעשות את הדרכות לתושבי המועצה?
כן, כאילו,
זה עבודה שלו.
סוגיות, מה?
לא, זה לא
עבודה שלו.
סוגיות של...
יותר מדי בממשק עם העבודה הרגילה שלו. אנשים, זה הציבור שאותו הוא אמור שרת בתוקף תפקיד.
אם הוא רוצה לעשות את זה, שיעשה להם את זה כחלק מהשירות של המועצה. כלומר, דודי, אם אתם צריכים את זה, החקלאים צריכים את זה.
לא, בואו, אני אסביר לכם סתם מה...
אם החקלאים צריכים הדרכת בטיחות כוללת, אז הוא יעשה את הדרכה.
נניח, יש לי עובדים...
חקלאי המועצה.
יש לי עובדים שאני צריך לעשות להם הדרכה או הכשרה של עבודה בכלים. עכשיו,
אני לא מוכן לזה.
כשבא אליי מישהו מעניין לעשות לי את ההדרכה, והמישהו אומר, כאילו, ואבי ילך לעשות הדרכה בערבה
שהוא יחסה. אבי, הוא לא יכול להכשיר
לך. אבי אין לו הכשרה לעבודה בגובה. אבל, רגע. אז אני אומר לך משהו אחר. אתם, אם יש הכשרות שאתם צריכים, תפנו בקשה לדדי, ואנחנו יכול להיות שניתן לכם דרך המועצה את ההכשרה הזאת, ואם יש לי עובד מועצה שיכול לעשות זה, אז הוא עושה את זה כחלק מהעבודה שלו. אני פה כדי לתת לך שירות.
אין לי בעיה, אם אני אקבל את השירות מהמועצה.
תפנו.
אין בעיה.
אז כבר אני אומר.
כל מי שבעצם יש לו תמרים, צריך להכשיר את העובדים שהוא...
אין, אז אני אומר...
לא, אבל אתה לא יכול להניר להציע דבר כזה, זה עסק פרטי.
לא, אני אומר עוד...
נגיד שהמועצה מכשירה, מוציאה הכשרות, כמו שאני יכולה להציע הכשרות כאלה ואחרות, בעלות כזאת...
כן, אוקיי.
אוקיי,
עלות כזאת... לא, אני אומר, אני יכול לסבסד לך...
מחסל את העלות של
ה... אני יכול לסבסד לך, אני יכול להזמין אותם לפה, בהשתתפות... יש לי טכניקות, אבל אני לא יכול שעובד שלי, שאמור לתת שירות לתושבים של המועצה או לעסקים באזור, יגבה מהם כסף כעבודה פרטית, ולכן אין לי בעיה אם הוא יוצא למגילות או לערבה, ואם פה יש צורך, אז תעשנו את הצרכים, ואנחנו יכולים לסבסד את זה, נעזור.
נפרד את הטכניקה, מה ניתן?
יש רגע שאלה אחרת.
עושים מדי פעם הכשרות למדה, הכשרות לכמה, החל במול, חל במול, זה לא יבוא.
מורן.
עשינו לה סתם, עשינו קורס, מימנו קורס, קורס נהגי אמבולנס. אנחנו סבסדנו את הקורס הזה בהרבה, עכשיו עושים
קורסים
והכשרות. למה כל הזמן יש עוד ועוד ועוד עובדי מועצה שמבקשים עוד עבודות? משהו פה לא...
לא,
אבל אין לי בעיה עם זה, זה לא משהו אישי מפריע לי. אני שואל, אבל אולי אנחנו במועצה עושים פה משהו לא נכון איתם.
אני אגיד לך מה...
אולי לא נותנים להם מספיק כסף.
אנחנו לא נותנים להם, חד משמעי, אנחנו לא נותנים להם מספיק כסף. הבעיה היא שאנחנו עובדים תחת חוזרי מנכ״ל. ואתה יודע מה, אני כל פעם אומר את זה, פעם לא אמרתי, אז אני אגיד זה עוד פעם. ואתם תזכרו ששבתם את זה פעם מאה. הנה, אור תגיד שאני אומר את זה פעם מאה. אם אנשים, אם אנשים, אבי זגורי יכל לעשות את זה אפילו לא היינו יודעים.
לא, זה בסדר.
השכר שאנחנו מצלמים, בואו, עכשיו.
ניר, זה לא רק זה, גם הכל עליו במשק.
עזוב, עזוב, מהנדס מועצה. מרוויח, לא יודע, 23, 24, 28 אלף שקל ברוטו. בואו.
זה עדיין מעט.
עזוב, החתן שעובד בהייטק, שהוא מהנדס מחשבים.
זה מעט, זה מעט.
זה מעט,
זה מעט.
אז הוא צריך
לשאול עם יותר.
גיל 82 שעות, אולי הוא הולך יותר. במקרה אני מעסיק מהנדסים.
כל יום הלוך חזור, כל יום הלוך חזור, מבאר שבע עד לפה. תאמין לי, בכל חברה פרטית, חברת פרויקטים
שלו. זה עבודה שלו, זה האחריות שלו.
כפול.
זה משכורת נורא נמוכה.
אלף אין לו מספיק
לאחריות כזאת גדולה,
כי הוא תחת זה.
אני תמיד
לא מתפתח, אבל אולי אפשר, איך אפשר לתת להם יותר, נו, בלי הרבה סיפור.
עזוב, אי אפשר, והמזל שלנו יותר מזה, שאנחנו, יש הרשויות מחולקות לדרגות. עד 5,000 זה 1, עד 10,000 זה 2, עד 20,000 זה 3. ולפי זה שכר המנכ״ל, ולפי זה גוזרים את
המנכ״ל, אפשר להוריד את המשכורת שלו.
אנחנו מוכרים לצורכי שכר דרגה 3 עם 20,000 תושבים. אם היינו מוכרים לפי התושבים שלנו,
פחות, אז אף אחד לא היה
עובד. אז אף אחד לא היה עובד.
אם היו משלמים למועצה.
העובדים היו משלמים דרך.
אני שואל,
זה צריך
לשאול. תדע לך להגיד שבעומר, שהוא דרגה 2, ועומר ולהביב שהוא בכלל דרגה
אז הרמה היה
לא מצליח
הרמה
לא מצליחים להביב
אני רוצה אגב להתייחס נכון כי אנחנו דנו על זה היום שלושתנו בנושא אחר אנחנו מוצאים פה הרבה עובדים להכשרות ולימודים ואנחנו מבינים שתוצאה מזה זה יכול להיות שהם
ברור זה מקפצה
מקפצה
ברור
והם יממשו בסוף הם יתנו את ההתחייבות ויעזבו אז קודם כל זה חלק מהעניין אבל אנחנו כן מודדים אחד אם אנחנו הריבוי של הבקשות זה אחד חלק באמת עובדים פה התמקצעו, אבי יצא להרבה מאוד קורסים ובאמת רכש הרבה מאוד ידע שהוא טוב למועצה ואני חושבת שבטח בעידן של חמש שנים האחרונות שהעבודה היום אולי אצלך לא, אבל עבודה היום זה משהו בדור הצעיר יותר או במגמות הנוכחיות הרבה מאוד אנשים יש להם עובדים בכמה עבודות ומנהלים את הזמן שלהם אחרת אז זה חלק מהמגמה הזאת של אנשים כבר לא באים אלא רוצים להתפתח ולמסות עצמם ולעשות עוד ליצור עוד קהלים ויכול להיות שגם מכוונים קצת כבר מסתכלים קצת מה הם יעשו אחרי הפרישה לא ספציפית אבל באופן כללי אנשים כבר מכוונים
סעדור, קח את סמי דדון סיים פה את התפקיד שהוא הלך להיות יועץ זה נושא תברואה במלונות עכשיו יכול להיות שאבי זגורי שהוא גם כבר לא ילד הוא לא רחוק מהפנסיה
אני לא נגד, אני לא נגד הדברים. אני אומר, אני בעד העובדים האלה, אני רוצה שהם יקבלו יותר, אם לא יודע, צריך לתת להם לחשוב על איזה משהו. אני לא יודע, אין לי רעיון.
זה באמת לאפשר את זה, זה חלק מ...
בסדר. בלי קשר לאפשר את זה או לא. כשיהיו פה עובדים, אם יהיו אבסוטים, אז הם יהיו יותר טובים, אין ספק.
דרך אגב, אחד האתגרים שלנו, אף פרופו זה, שעובדים לא הרבה עובדים עוזבים את המקום הזה. רוב העובדים, אין לנו הרבה תחלופה של עובדים. ואחת הבעיות שלנו בעולם הזה, שהם מהר מאוד מגיעים למקסימום שמותר לנו לקבל, הוא מתחיל ב-60% שכר מנכ״ל, או 40% שכר מנכ״ל, מגיע לעולה 2.5% כל שנה, אחרי 5 שנים, 6 שנים, לא יודע, מגיע למקסימום, זה נעצר, אין לי כבר מה לתת לו. אז נותנים רכבים חשמליים,
כאילו משדרגים.
צריכים בדלק.
זה גדל גם בנות
עיקר. כן, הלאה. אז... מי בעד לאשר לאבי זגורי את הזה? תודה. סעיף הבא, אישור תברי, מידן, שלך.
מה,
בחיים
לא
הייתי רוצה?
מה רואי? יוצאת למשרה מנה של מהנדס כמו גילד וזה בשביל הסכום הזה.
מה זה?
את לא מחוברת למה קורה בחוץ. בואי אני אראה לך מחירים של מהנדסים.
כמה עולה?
היום בוא נגיד מנהל פרויקטים עם 5 שנים ניסיון מרוויח בין 22 ל-27 בסדר? 5 שנים ניסיון עובד מ-7 בבוקר עד 7 בערב
מנהל פרויקטים מהנדס, ברור,
כן ועושה יותר שעות בשטח ממה שגלעד עשה בחמש שנים האלה, בסדר? אז כאילו...
בסדר, אבל מהנדס מועצה זה אמור להיות יותר מנהל פרויקטים זה אחרי שהוא כבר כנראה עשה ניהול פרויקטים ועשה את זה ניהול של חברה
כמה עובדים יש לך
דמיין איזה בעיר תוסיף עוד, סתם דוגמה, באר שבע, תוסיף עוד 3,000 שקל.
אבל יקירי, לא הכל מוניציפלי. יש גם את השוק הפרטי הזמי, ששם העבודה, סליחה, זה, אבל היא הרבה יותר קשה. ואנשים מרוויחים פחות. זאת אומרת, להגיד 28 למהנדס מועצה זה מעט?
מהנדס מועצה צריך להיות עם ניסיון בתכנון נערים.
נכון, הוא לא אישר.
לא אמור להיות ניסיון שנים בתכנון
נערים. לא, להשיג ניסיון.
אבל זה חלק מהקריטריונים של משרד הפנים. דרך אגב, שני ברשויות 1, 2 ו-3 שני התפקידים כאילו כמה תפקידים הכי בעייתיים ובודקי תוכניות שזה קטסטרופה גזברים ומהנדסים
אנשים, תשמע, בסוף בחוץ משלמים טוב, אין מה לעשות
רק ב-1, 2 ו-3
גבולים טוב, עידן, דבר
טוב
טוב, שוב תברי. נדיה, לא רואים את
הצבא. יאללה. חלק
כיף. אז יאללה, עכשיו אני...
תתחיל עם מימי.
ככה. יאללה, עכשיו אני רץ פה על הרבה הרבה נושאים, גם על תברים, גם אחרי זה יש לנו עוד הרבה נושאים. אז נעשה ויכוז ונעשה איזה מהיר. אני רץ בטבלה של התברים.
עד עכשיו היה חימום, עכשיו עידן.
יש לי מלא נושאים, אז אם אתם לא רוצים לסיים בערב... אז ככה, אני רץ על התברים שורה שורה, הכמות של התברים היא גדולה למליאה הזאת ותהיה גם כנראה גדולה במליאה הבאה כי זה מבחינתי כבר התברים לסוף שנה כי אחרי זה אתם כבר קבלו את החומרים
של הספר
תקציבי תברים כאילו הכוונה שבמסגרת התקציב לשנה הבאה וכבר פרויקטים לשנת 2026 בחלקם כבר בספר תקציב שתקבלו לקראת המליאות של סוף שנה וכזה אתם כבר תראו בספר תברים מעודכן
אם תקציב עוד יותר זה בכלל
ימציא תכנון וביצוע כביש גישה חניית אגף תפעול זה שאתם נכנסים למועצה מה?
מה? אתה מצפה מי?
לא, לא אמרו לי כל זה
שם לא, לכל אחד יש בו מחשב, כל אחד יש בטאבלט שלו
זה מי שרוצה, לא יודע, לראות את הטבלה מגניבה על הלוח
תעשה רגע סיבוב, תניע לכולם את הטאבלטים אולי
רגע, חכה שנייה, באמת
מי שרוצה להיות איתי שיפתח את האקסל של טבלת הברים בתוך כל החומרים באקסל נראה לי, ושם יש את הריכוז ומי שרוצה לעשות רינדאון אז זה במכתבים, באלה, בחומרים נראה לי הטבלה להתחלה יאללה, אז טבר ראשון זה תכנון וביצוע כביש גישה חניית אגב תפעול מדובר על אם אתם מגיעים לכיוון המועצה שפונים ימינה לכיוון המרכז חירום וכל השטח של אגף טיפול, המטרה היא, לאור זה שהמועצה התרחבה ואנחנו עכשיו פונים את המרכז חירום, להסדיר את כל הכניסה בכביש מסודר עם תאורה לכיוון החניה הטיפולית, אגף טיפול, כולל חניה שאנחנו מרחיבים גם את החניה שם, יש פה 800,000 שקל מקרן עבודות פיתוח, ובזה יחד עם המרכז חירום ועם השדרוג של החניה שם, ועוד שאר המבנים של המועצה אנחנו כבר... כבר תהיה כניסה נורמלית לאזור התפעולי
תשמרו לנו חנייה, אנחנו כל פעם מגיעים לפה לישיבת מליאה ואין לנו חנייה.
נכון.
זה חלק מזה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בתבר הזה, אנחנו גם מסדרים את החנייה באזור של הטיפול ומגדילים שם את החנייה כי אין חנייה. באזור של רשות ניקוז שם, בכל החנייה שם בהמשך, גם שם אנחנו, נפתח את זה בהמשך, אבל גם שם אנחנו משפצים את החנייה ומגדילים אותה, ואז יהיו כמה חנייה, בסוף אנחנו גדלנו, ובמרכז חירום כי החנייה, כולל עמדות טעינה בכלל החניות, בסוף כמעט כל החיים של המועצה הם יהיו חשמלים, אז נגדיל את זה. שצף מערבי הר המסע.
שאמרנו לכם
חנייה.
שומרים אבל.
את החנייה אחת,
תתפסת
לחנייה.
שומרים לכם
חנייה. שצף מערבי הר המסע זה הגדלה של 1.5 מיליון, זה בעצם הפרויקט שכולו כבר, התכנון שלו הושלם, זה כל ההשלמות בהתאם של אגף הנדסה מול היישוב להשלמות של השצף שם, וכל החידושים והתוספות שאנחנו נדרשים לבצע, להשלים את הפרויקט הזה עד הסוף של השצף מערבי הר המסע. תב"ע 40 יחידות דיור הר המסע, שכונה ג', זה הגדלה של 350,000 שקל, זה בעצם יהיו כמה תב"רים כאלה, זה בהתאם לחוק, לתיקון 162 לחוק התכנון והבנייה, שאפשר להרחיב את המספר יחידות דיור, אנחנו פותחים את זה בחלק מהיישובים שניתן לעשות את זה, על מנת להגדיל את האפשרות.
זה לחוק החדש שאז דיברנו בזה של המליאה, זאת אומרת שכבר ניתן לעשות
כן, את התב"ע כן, החלקית? כן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. זה התקצובים
כן, כי אז השיח כן בצפון, כן בדרום
לא, אז עכשיו כבר ניתן
ניר, ניר,
זה ניתן בכלל
נלחמנו על זה בוועדה
לא, מדהים, זה רעיון מדהים
אז זה בדיוק זה, ואחרי זה יש לנו גם אותו דבר, אנחנו פותחים בנאות טוב, אני אגיע לזה, אבל בנאות הכיכר ובין תמר, וזה אותו קונספט הדבר הבא זה תכנון וביצוע עולם, תראה הכל הר המסע, תכנון וביצוע עולם רב תכליתי, סתם, תכנון וביצוע עולם רב תכליתי בהר המסע, זה 500,000 שקל לצורך התכנון של העולם הזה, הרב תכליתי, לעשות אותו בהר המסע, מה שאנחנו כבר רוצים תקופה. הדבר הבא זה תוכנית להסדרת מט"ש עין גדי, זה כל בעצם ההסדרה גם תכנונית של השטחים במט"ש עין גדי, לעשות את כל מה שכבר נדרש די הרבה זמן, לעשות הסדרה תכנונית של המט"ש שם, שיש לנו לעשות.
זה מסוג הדברים שאם היה לנו תאגיד מים, זה היה כבר בתוך התאגיד,
זה בקטנה. הכנת תוכנית מפורטת, זה התוספת של 40 יחידות, זה מה שדיברתי מקודם, זה גם בנאות הכיכר, והתב"ע לאחר מכן זה בעין תמר, זה בעצם לחוק החדש בתכנון ובנייה. רכישת רכב ליחידת החילוץ בעין גדי, 350,000 שקל, חלק זה מהקרן נכסים אנחנו מממנים, חלק יש לנו השתתפות בעצם שאנחנו מקבלים כל שנה במשרד. חלומות בקהילה זה תב"ע שניר דיבר עליו, כבר התקצוב לפרויקטים העתידיים שיהיו, יש פה איזו השלמה קטנה בהתאם לוועדה שזכו מספר פרויקטים, אז נראה לי בסביבות 40 ומשהו אלף שקל לפרויקטים שכבר זכו בוועדה
עכשיו שלהם. ההשלמה הזאת באה בעקבות החלטה שלנו ששנה שעברה היו פרויקטים שגלשו לשנה, אז תקצבנו אותם השנה משנה שעברה, עבור מים, ואז אנחנו עכשיו כאילו עושים השלכה לשנה.
אני רגע רוצה שאלה, למה אי אפשר להגיש בקשה להמשך? כי הרי אנחנו מבינים שנגיד לדוגמה פרויקט לא כולם יכולים להיגמר ב-15,000 שקלים, אז למה נגיד לא לעשות הרחבה של זה?
השתתפות.
אני לא, אלף אני לא
יודע, אני שם להכיס, אבל אני שואל שאלה באמת, הרי בסוף אתה לא נותן את הכל.
זה אחד הפרויקטים הייחודיים, אין באף מועצה בארץ שעושה פרויקט כזה ומשקיעה כמעט 300,000 שקל.
אני אגיד לך, הרעיון הוא שאתה בעצם מעודד את הקהילה לעשות דברים של הקהילה על ידי הקהילה לטובת הקהילה. התחלנו עם 10,000 שקל לפרויקט, לאט לאט 3 שנים זה גדל ל-15,000 שקל לפרויקט, התחלנו מ6-7 פרויקטים, זה גדל ל, לא יודע מה, 22 בקשות ו-17 אישורים. עכשיו, זה בא מהשטח, זה בא מהאנשים. עכשיו, לכל אחד יש איזה חלום ואיזה רעיון ואיזה זה. בסוף אתה רוצה לתת, לפתוח את זה כמה שיותר, כמה שיותר אפשרות. ואז ברגע שאתה לוקח ומתחיל פרויקט, אתה עושה שלב א', שלב ב', שלב ג', שלב ד', אז אתה כאילו אתה אומר
כאילו תקצבת את הפרויקט.
לא, בעצם אתה אומר אני רוצה את הקיקסטארט ומי פה אחר כך
תתקיימו. אני רוצה להניע,
כי אם לא אתה כבר מממן פרויקט
אנשים יושבים, עזוב, אני אתן לך דוגמה,
נגיד עד פעמיים,
אני אתן לך דוגמה. בעין גדי היה חלום ישן של איזה מישהי,
ילדה, בחורה, אישה היום על הרצף, לעשות רחובות בעין גדי. היא סרטטה מפה כבר לפני שנים וזה וזה. וואלה, יום אחד זה הגיע, בגלל זה גם הנהלת היישוב צריכה לאשר, כי זה קורה ביישוב וזה. ועשו פרויקט נורא יפה, עשו רחובות בעין גדי, פרויקט ש... שנה אחרי זה אמרו, טוב, יש סמטאות שלא עשינו, בוא נגיש עוד, חבר'ה, די, עשינו, עיננו, יש לכם עוד כמה סמטאות להשלים, נגיד איפה שהבית שלי רציתי שיקראו לזה סמטת הנשיא, לא קיבלו את הבקשה. לא, אבל חבר'ה, אי אפשר כל דבר לרוץ למועצה, קצת, אתה יודע, אנחנו נותנים לכם את הסטארט.
אני מעניין אותי רגע, אני
ארך. בכל מקום שיש איזה תא, צריך לשים סים.
ניר, אני לא נגד, אני בעד, ממש בעד, אבל איך רכב ליחידת חילוץ, איך זה מתחבר ל... איך, מאיפה זה, איך זה בא?
למה המועצה
נותנת?
אתה לא יודע שזה ככה?
זה חלק מהמימון שהמועצה נותנת
לכל
היחידות
שקיבלו.
למה? נותנים
את
הרכב ונותנים קצת השתתפות
בפעילות. בכל המועצה או בכל המועצות? זה משהו
יחוד. היום,
לא, לא, זה לא בדיוק ייחודי לגמרי, יש בהרבה מועצות
זה נהוג?
כן, בהרבה מועצות אזוריות, אבל
גם במגילות
כל מועצה והרמה שלה.
אם זה נהוג, אפשר להמשיך.
בעיקר במועצות אזוריות עם שטח גיאוגרפי מאוד מאוד גדול שנדרש יחידות חילוץ,
מה זה אבולוציה של דברים? יחידת חילוץ החזיקה רכב הרבה מאוד שנים שנקנה לפני, לא יודע מה, 15 שנה, המון הוצאות, המון הוצאות, אמרו די, אמרנו אני ובני חבר'ה די, זרקו את הדיפנדר, תקבלו רכב במקום. מה עשינו? את הצבא, משרד הביטחון מחליף את הרכבים של הרבש"צים כל שנתיים. אז פעם אחת אנחנו שמים את זה פה בפיקוח, כי פעם היינו קונים לרכבים לפיקוח, אז אנחנו מגלגלים, ואחרי שאנחנו, בגלל שכל שנה מחליפים שתיים מתוך הארבע, אז שתיים אמרנו ניתן לפיקוח, ואחד ניתן ליחידת חילוץ ואחד נמכור. ואז נתנו ליחידת חילוץ, ואז גילינו שהוא עולה לנו המון כסף בתיקונים שלו.
תחזק אותם,
כי נתנו לו כבר רכב זה. אז אמרנו, טוב, עכשיו עוד פעם אנחנו מחליפים לרבש"צים, עוד פעם נחליף מהרבש"צים, נחליף לפיקוח, את הפיקוח נמכור, ואז מה, נעביר מהפיקוח ליחידת חילוץ, עוד פעם נשלם עליו כסף לעשות. אמרנו, חבר'ה, בוא נקנה רכב, ארבע שנים שקל.
יש דברים גיא גם בהקשר לזה שסיבה לזה התועלת שלהם גוברת על העלות
בהתחלה היינו מגלגלים רכבים בתוך המערכות, אבל א' זה שאלה טובה וזה בסדר לשים את זה, אבל אני אומר בהתחלה אנחנו מגלגלים בתוך המערכת, הצבא נותן לרבש"צים, מגיע להם, אני אקח מהרבש"צים נותן לפיקוח, אני אקח מהפיקוח נותן ליחידת חילוץ, הוא אחרון באבולוציה. ואז אמרנו, רגע, זה מתחיל המון
את
זה.
ואז שהפסקת למלא תפסים, גלעד, אנחנו מוצרים על כל מילה.
והרכב הוא בבעלות המועצה ונשאר בבעלות המועצה. אז חלומות בקהילה דיברנו, פיתוח ושדרוג מתקני משחק ברחבי המועצה, שוב זה תוכנית רב שנתית, אנחנו מגדילים את התמ"ר ב-744, נמצא מספר מדויק, אבל 744 אלף, זה התוכנית רב שנתית לשיפוץ וקידום כל המתקני משחקים, חלק זה החלפה קטנה, חלק זה החלפה חלקית, חלק זה החלפה גדולה, יש תוכנית מפורטת של אגף טיפול לשנתיים קדימה, ולפי התוכנית הזו זה מתוקצב.
אתה 5-300 זה הגדלה עכשיו של התברים?
כן, כן.
כן.
כן,
הרבה.
וכמה סך התברים? כמה סך התברים? כולל
התברים? 200 ומשהו תקצוב, 200 ומשהו מיליון, כולל התקציב חיצוני.
לא. כמה של מקורות עצמאיים
בתוקצר? אני לא זוכר בשלוף להגיד לך.
אנחנו בסביבות 300 הכל ביחד, בדרך כלל זה בסביבות 60-40.
לא, היום אנחנו כמעט 50-50 בין המקורות חיצוניים למקורות עצמאיים. ירדנו, היינו 300 בתקצוב, אני מניח שעכשיו 250, אז סביב ה-100-130 התקצוב שלנו בתוך המקורות.
בחמש שנים האחרונות המועצה השקיעה ביישובים 72 מיליון שקל בפרויקט, מעבר לשוטף.
זה מספרים מהכנס תקציב?
מעבר, צריך להתקן אותם. זה מהכנס תקציב שנה שעברה, זה לפני השנה.
הקהילה גרפיה
רוצה. בערך 40% כסף חיצוני, 60% של המועצה.
אבל בעיקרון הכסף הזה 5.2 יוצא.
ועכשיו דרך אגב אנחנו עובדים הרבה יותר קשה על הגיוס כספים, כי אנחנו בשוטף לא משאירים עודפים.
עוד מעט יש לנו עדכון תקציב, אז נדבר על זה בהרחבה, אבל בכל מקרה בקרנות של המועצה יש כסף פנוי בערך סביב ה-27 מיליון שקל, זאת אומרת שה-5.3 ירד מה-27 מיליון שקל, וזה עדיין משאיר לנו גם למליאה בעוד כמה תברים, ועדיין כסף, עדיין קרית בסדר בתוך הקרנות של המועצה, שהם מחולקים, חלק ביוב, חלק צורה, חלק זה, חלק השבחה, כאילו אנחנו עדיין בסדר מבחינת תקצובים, כולל התכנון שנה הבאה, שוב, התברים האלה זה כבר תכנון לשנה הבאה קדימה.
כן, אז כל שתבר הוא...
כן, זה כאילו זה ממש הקדם, כאילו סוף שנה כנס תקציב, זה כבר לשנה הבאה.
טוב, מה
אם
זה
קוסר? תברים זה,
כן. יאללה, אז מי בעד לשאת התברים? תודה.
ואז ממחילה, אני רץ מהר עם שאלות, תעצור, תרגיש חופשי, פשוט עדיין ש...
יום הראשון אני רוצה...
כן, כן, לא, כל טוב.
נעבוד על החומר גם...
אני רק אומר, אני צריך, תעצור, נסביר, נעט, אני פשוט רץ...
אנחנו פה זה... אוקיי, סעיף 8, תקורם מספר 2 לתקציב הרשות 2025, אני אזכיר לכם שבעבר היינו עושים שני תקוני תקציב, אחד באמצע השנה, אחד בסוף השנה, הייתה הערה של הדוח ביקורת רואי חשבון, שביקש שנעשה שלושה עדכוני תקציב, אז אנחנו עושים בספטמבר רואה, אנחנו מקשיבים לפעמים לא ביקורת, רואה.
אבל זה לא שבע.
לקחתי את תשומת הלב.
תראה, אני אף שאלה,
יצא לי
פה. אני מצליח להיות בסדר, אתה מקלקל לי.
מה שנקרא...
טוב, עדכון תקציב מספר 2 לשנה, האמת אנחנו בעדכון מאוד מאוד טוב, הייתה חצי שנה מצוינת, ואני מקווה שגם החצי שנה הבאה, לפי התחזיות שלנו, גם החצי שנה הבאה תהיה טובה, ולכן אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות העדכון הזה, שאני כבר שנייה אסביר אותו. תקציב הרשות המקורי עמד על כ-225 מיליון שקלים.
תמיד אני אגיד שמתוכו קרוב ל-60 מיליון שקל, זה חלוקת הכנסות.
לא קרוב, 60, אפילו 62 אני צריך. מה הצמדות? מבחינת העדכון מספר 2, החצי שנה הראשונה, יש לנו ירידה בהוצאות של כ-1.6 מיליון ש"ח, אני כבר אסביר ממה זה נובע, לצד עלייה בהכנסות של 2.4 כמעט מיליון ש"ח, לצורך האיזון של התקציב, מה שאנחנו עושים בעצם היום, הפלאג נאמבר שלנו, זה הדיבידנד שאנחנו עתידים להכריז ולמשוך מהחברה הכלכלית, כרגע אנחנו מקטינים את תקצוב משיכת הדיבידנד מהחברה הכלכלית ל-4 מיליון ש"ח.
כמה התחלנו
בתחילת השנה? התחלנו בתחילת השנה ל-11 מיליון שקלים.
זה גם החלק שלי.
לא, הקיתון הוא 4 מיליון או הדיבידנד עצמו?
הדיבידנד הופחת ל-4 מיליון שקלים.
התחלנו בתקציב, תכננו 11, בעדכון הראשון ירדנו ל-8.
שתקצבנו ל-2025 את התקציב, תכננו 11 מיליון, ולשמחתי ממש בתחילת השנה שקיבלנו את האישורים של צו הארנונה והדברים, היה לנו עוד כמה בשורות טובות, ואז ירדנו ל-8 מיליון. עם זה ועם איזה אגרות בנייה וכאלה. עכשיו אנחנו יורדים ל-4 מיליון שקל, מכל מיני סיבות שעוד מעט נדבר עליהן, שהן סיבות טובות ומצוינות לנו, זה אומר שזה נשאר יותר כסף להשקיע בתושבים, בתעשייה, בתיירות. אז ככה, השינויים המרכזיים בצד ההכנסות, שוב, אני תמיד מתייחס בדרך כלל השינויים שמעל 100 אלף שקל בעדכון תקציב, מי שרוצה לעשות drill down, אז יש את האקסלים המצורפים, ארוכים, מי שרוצה עוד, אז יכול לדבר איתי ונפתח לו מה שנראה לו נכון. אז פה בדברי הסבר הם קצרים, כי זה בדרך רק שינוי מעל 100 אלף שקל. הכנסות ציוד חוף, אז מכרנו אז את הציוד שם, אז יש פה גידול בסך של כ-100 אלף שקל. הכנסות החטיבה להתיישבות, עוד 144 אלף שקל, תמיכה חדשה שנכנסה בשוטף. בית בראשית משרד הרווחה, גידול בסך של 101 אלף. הכוונה פה בית הבאובאב.
זה בית הבאובאב.
זה בית הבאובאב, לא בראשית, אז סליחה, זה טעות.
כן, כי בית בראשית מתוקצב, הוא קטן מדי, הוא מתוקצב כולו על ידי המועצה.
נכון, זה טעות במלל שלי, הכוונה לבית הבאובאב. ארנונה כללית, גידול בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח, זה נובע מקיתון בפטורים בהנחות שניתנו בפועל, עדכון שומה, תוספת שטחים.
אבל אתה לוקח, מהצד השני אתה לוקח בחשבון, כל כסף של ארנונה, שקל שמגיע הוא מתחלק. אם אין לו טועה לפי הסכמים,
תלוי מאיפה.
כן, בסדר, אבל השאלה...
על קרן הארנונה, לא, הוא מדבר על קרן הארנונה, נכון?
לא.
מדבר על ההסכמים מול הרשויות.
לא, אז ככה, ממישור רותם מתחלק, ממפעלי ים המלח מתחלק, מהמלונות לא מתחלק.
אז יש לך סעיף במקביל בהוצאות שמראה כמה כאילו מועבר?
בכל מקרה, כל גידול בארנונה בא לידי ביטוי בהכנסות. ספציפית פה, התוספת שטחים, הם לא בשטח החלוקה בכלל, אבל ללא קשר יש לנו סעיפים בהוצאות, מה שמחויבים ממש בשוטף של המועצה, בערך 60 מיליון שקל, שאם בארנונה זה יגדל לך בצד הארנונה, ומנגד יגדל בסעיף המתאים של חלוקת ההכנסות בהוצאות. אבל פה הגידול הוא לא קשור לחלוקה.
לא, החלוקת ההכנסות מתייחסת לשטחים מאוד מאוד מסוימים ומובהקים. שטח של פלי המלח, שטח של מישור רותם, גם כן.
ותוספת החלוקה, לא.
זה לפי ועדה שקבל שטחים פוליגונים מסורטטים, אם יש עלייה בארנונה במקומות אחרים.
אני לא אומר שכדאי לשים לב, אם יש השפעה,
שיראו את הביצוע להוצאה.
כן, כן,
ביוב, גידול בסך של כ-380 אלף שקל, נובע מגבייה בגין שנים קודמות בעיקר, מים, גידול בסך של כ-182 אלף, גם על ידי ביצוע.
עידן, זה תזרימי, זה כספים שנכנסו בפועל, נכון? כאילו אם כתוב נגיד בביוב זה אם גבינו כאילו
בביוב
חובות עבר, אתם תזרים.
בשביל שאנחנו מתקצבים, אנחנו לוקחים אחוזי גבייה מאוד מאוד גבוהים, בסדר, אנחנו חלק מתקצבים נגיד, ארנונה סביב ה-95% ואולי על דברים מסוימים, אני כאילו אומר במספרים גסים, כי אנחנו מפעילים כללים מסוימים של תחזית גבייה על כל נישום, על המלונות, על התעשייה, נגיד גובים 98% אפילו. אז כללים, אבל בגדול נגיד 95%, ואותו דבר בביוב במים, לשמחתי היום אנחנו כבר באחוז גבייה כמעט של הכל, סביב ה-95-99%, על כלל הדברים, על ההשפעה, על הארנונה, על השילוט, על הכל. אז זה גם הביטוי שזה מבחינת כסף. פינוי השפעה, גידול בסך של כ-415 אלף שקל, גם פה יש טעות, צריך לקרוא את המסמכים, זה לא בהתאם לתוצאות מכרז, הכוונה פה זה בעקבות חוק העזר של השפעה עודפת שעכשיו נכנס, אז יש לו...
היה לנו הסכם עם המלונות,
לא, לא קשור.
לא קשור, זה עוד לא?
הפינוי השפעה גידול בסך של 415 אלף שקל, מדבר על חוק עזר השפעה עודפת, שמתייחס לכל העסקים, ולכל העסקים כולל המלונות, שבא ואומר, יש את ההשפעה הבסיסית של מה שאנחנו אמורים במסגרת הארנונה, ויש את ההשפעה העודפת שאתה העסק שאתה אמור לשלם. עכשיו החוק הזה נכנס לחוק, וזה הגידול של 415 אלף שקל, שמתייחס עד סוף שנה ביחס לתקצוב שעשינו, ולאחר שקיבלנו כל הנתונים. בשנה הבאה, הפינוי השפעה, וזה כבר בתקציב, יגיע לכמעט מעל מיליון שקלים, בגלל המלונות שנגמר ההסכם, ושם אנחנו במלונות נתחיל לחייב גם השפעה עודפת, כי היה לנו הסכם שרה בעבר של הארנונה.
רק, אז א', אני אתייחס שנייה למלונות. היה לנו, היה למועצה הסכם עתיק יומין עם המלונות בנושאים של ארנונה והשפעה. ההסכם הזה נגמר בשבוע הראשון בערך שאני נכנסתי לתפקיד. היה לנו מאוד קרבות מאוד גדולים עם המלונות, עשו עלינו אפילו חרם ארנונה, עצרו תשלומים, אנחנו ימנו עליהם להקל להם את החשבונות בנק, היה פיצוץ מאוד גדול. בסופו של דבר הגענו לאיזשהו הסכם איתם, סוג של הסכם, איך זה נקרא יורם? הסכם העבר. מההסכם שהיה, כאילו לא חותכים בבת אחת, אלא עושים איזשהו הסכם העבר. ההסכם העבר נגמר השנה, זאת אומרת שמשנה הבאה הם ישלמו את כל, כאילו בלי ההסכם, ההסכם פלוס ההסכם העבר נגמר, זה פעם אחת. פעם שנייה, השפעה עודפת, זה מושג שחשוב שטוב, טוב, טוב, תבינו. אנחנו כרשות מפנים השפעה, מה שנקרא השפעה ביתית. כשאתה בא לעסק כמו מלון, אתה אומר, אתה מלון, אתה מארח X, יש לך X חדרים, אתה מארח X אנשים, אז וואי, השפעה זה השפעה, כאילו הם יתארחו בבית שלהם. כל השפעה מעבר לזה היא השפעה עודפת. על השפעה העודפת הזאת אתה משלם. זה כמו שאתה חקלאי, ואתה מייצר בעסק שלך, בשדה שלך, השפעה, אדוני, תדאג לפנות אותה. אתה רוצה שאני אפנה אותה, תשלם עליה כסף. אוקיי? זה פסולת שבעצם העסק שלך מייצר, וזה נקרא השפעה עודפת. וזה מעבר למה שאתה כבן אדם או כאזרח מייצר. דרך אגב, הממוצע לאזרח במדינת ישראל הוא 2 קילו ו-800 גרם ליום. ממוצע לתושב מועצה אזורית תמר הוא 22 קילו. זה מה שהמועצה מפנה פה ביום, אנחנו מפנים אשפה כמו עיר כמו קריית גת בערך, עם 40 אלף תושבים.
זה לא אשמת התושבים.
זה לא אשמת התושבים,
אבל זה המלונות.
השירות, המלונות, המצדה, שמורת עין גדי, כל הנחל עין בוקק, כל
התחנות דלק,
כל המקומות האלה. וזה המשמעות של אשפה עודפת. עכשיו אני שם את זה פה על השולחן, כי יבוא יום ונתקל בזה בעוד מקומות. פסולת חקלאית, זה השפעה עודפת, פסולת של המלונות. עכשיו,
זה
אנחנו, זה חלק, חלק... חלק
זה, פסולת עודפת, אנחנו בין החמישה, שישה...
לא, 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 לא קמתי את זה
על מושג. כל הרשויות החכם מתחילות להסדיר,
לשמחתנו. אנחנו התחלנו לטפל בזה לפני 3-4 שנים, גמרנו... לא מזמן, זה תהליך, להעביר חוק עזר כזה, תהליך שלוש ארבע שנים.
מה שמרגש אותך.
אבל המשמעות שלו עבור המועצה היא דרמטית, כי גם כל
הכיוון של השפעה... עכשיו דרך אגב, זה גם אינסנטיב למלונות לייצר פחות פסולת, להיות יותר...
להפריד במקור.
להפריד במקור, להיות יותר חכמים בשימושים שלהם, בזה... כי הם משלמים. יש לנו עוד איזה כמה תוכניות בתחום הזה.
טוב, הסעיף האחרון בהכנסות הוא דיבידנד, זה בעצם הקיטון של 4 מיליון שקלים לצורך האיזון של התקציב. בצד של ההוצאות יש לנו השתתפות אגודה לקידום החינוך, זה גידול של 813,000 ש"ח, בעקבות הגידול בהוצאות שכר של המורים, כל ההסכמים שהיו, אז השפעה משמעותית.
ההסכמים שהיו, ההסכמים...
הסכמי מורים.
הסכמי מורים של משרד החינוך מול המורים, עם הסתדרות המורים, עם ארגון המורים. ההשלכות של ההסכמים של משרד החינוך עם ארגון המורים משליך בעקיפין גם עליהם, שעושים את ההשלמות שלהם. לא, זה הסתדרות המורים. הסתדרות המורים חתמו על הסכם ארגוני לפני 3 שנים, ובגלל זה הם לא מאיימים בהשבתה. האיום בהשבתה בתחילת השנה נסגר בהסכם כזה.
וההרחבה של המגמת חילוץ, פתחנו אותה בשנה שעברה, יש ביקוש גבוה, ובהתאם לכך שעכשיו כבר היא מלאה במספר הילדים שצריכים, זה הגידול שלה גם.
ולא, ושנה הבאה היא תגדל עוד פעם, כי מגמה היא 3 שנים, מתחילה ביוד, יוד א' ויוד ב', אז ביוד היה לנו קבוצה אחת, עכשיו יש לנו שתי קבוצות, כי זה יוד ויוד א', שנה הבאה יהיה לנו יוד, יוד א' ויוד ב', ואז זה יתייצב.
הסעות ילדים, גידול בסך של 200,000 שקלים, שכר ותגמולי מילואים, זה הקיטון הגדול בהוצאות, זה קיטון בסך של 1.7 מיליון ש"ח, הנובע מעובדים שנמצאים מילואים, ואז אתה מגייס בהכרח לפני, אתה מקבל על חלק מהם גם את התגמולים, אז זה מתקזז, וזה בא לטובתנו בהקשר הזה, ובקומות החברים זה היה מורכב קצת להתנהל בלי אותם עובדים, אבל זה מה יש. השתתפות המועצה בעמותת המרית, גם שם בעמותת המרית היו מספר דברים שהשפיעו לטובה בעמותה, ואז בעצם מה שאנחנו עושים בשביל לשמור מוזן את התקציב של עמותת המרית, אנחנו פשוט מקטינים את ההשתתפות של המועצה בעמותה, ואז יש לי פה קיטון של 595,000 ש"ח, זהו בגדול, בעיקר זה כאילו עובד...
מה זה הנחות סוציאליות ופטורים ממיסים עבור?
הנחות סוציאליות,
זה הסעיף הבא. כי אמרת זהו, חשבתי
שזה... לא, לא. הנחות סוציאליות בתור יובסים, קיטון של 450,000.
נדיה, תגללי למטה.
יש, תקצבנו איקס סכום, אנחנו הכל לא יודעים בדיוק מה ההנחות, יש לנו את ההנחות בסיס של אלה שממשיכים, ויש כאלה שלא זכאים או כן זכאים, או שמבקשים מחדש, אז יצא שפחות. וטוב, טוב לנו פחות כסף, וטוב לאותם אנשים שלא נזקקים להנחות. השתתפות היחידה הסביבתית.
זה לא גידול, זה קיטון.
השתתפות היחידה הסביבתית, לא, שנייה, יש פה גידול בסך של כמיליון ש"ח בעקבות הסדרת ההתקשרות וחתימה על הסכם מיוחד. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעבר, היה הסכם, אתה מנתק אותי מהחוץ שלך, אנחנו היינו אמורים לצאת מהיחידה הסביבתית, תקצבנו משרות שבשכר, ניסינו לגייס את העובדים, לא הצלחנו, אפרופו שכר עובדים וכולי וכולי וכולי, לא הצלחנו לגייס את המשרות האלה שקשורות למשרות תכנון, הנדסה וכולי. מה שעשינו את הדברים במקום זה, חזרנו להסכם של עיריית ערד, עד שנחתם ההסכם ועשינו את כל ההתאמה בעצם לעדכון פה, אנחנו משלמים עכשיו לעיריית ערד על השירות שלהם, שזה מה שהיה לפני, כי לא הצלחנו לגייס את העובדים.
אבל חסכתם את זה.
מה באמת עם היחידה הסביבתית?
עובדת.
בדיוק מה שהסברתי, מול עיריית ערד.
מול עיריית ערד. חזרנו לעבוד עם עיריית ערד.
אבל חזרנו, אבל צריך לבנות את השירות הזה מחדש. כלומר, התפטרו שם 5 עובדות מפתח. ואנחנו עובדים עליהם מחדש. ממש בנייה יחידה חדשה. עם מנהלת חדשה, עם רצון לבדור.
תקימים אותם מחדש פה במועצה?
לא, עדיין
בערד.
אז יש חלק מהוצאות שפיתום וחלק מהוצאות
פה. אין לך איפה להחזיק? כל המפעלים שיש באזור.
הבנתי. אני יודע מה קרה.
צריכים מאוד יחידה סביבתית, זה לא כל כך משנה אם זה פה מערד. בכל מקרה יש פה דקן לתכנון.
זה קיתום. פתאום גידול.
אני מציג לא שינוי,
אבל בצד ההוצאות יש קיתונים ויש גידולים.
בסוף הקיתום, בסך הכל הוא 1.7 כמו שיצא.
לא, הבנתי.
הירידה בהוצאות היא 1.6.
לא, הבנתי. לא הבנתי במלט. למה הכל קיתום ופתאום זה גידול.
זה כך קצר.
אני מבין שמסגרים לי לאט.
פשוט מה שעשיתי מהחידה הזוותית, לא תקצבתי את השכר עד שלא יאשתי אותם, ועכשיו שבסוף השתמשנו בערד זה הולך.
אין בעיה, בסדר.
טוב, ביטוח לרשות, יש לנו קיתון בסך של 976,000 שקל, תוצאה של חיסכון במכרז, החזרים מהחברה הפתחת הקודמת, אחרי שעשינו גם משא ומתן ארוך, היה פה דרמה גדולה, דיברנו על בעבר במליאה, לשמחתי השגנו באמת ביטוח לרשות מאוד 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 טוב, שבדיוק הרווחנו ונכנסת תחרות, קיצר דיברתי על זה בעבר. החזקת מבנה ציבור כללי, יש פה גידול של 100,000 שקל בהתאם לביצוע בפועל, עבודות קבלניות, הגדלה בסך של 235,000, שינויים בעקבות הסכם של החברה שעשה לנו שירותי המנגנון, בעיקוד של מצלת העובדים. זה בגדול השינויים, בסך הכל שוב, עדכון קצה, יש פה הקטנה משמעותית של הדיבידנד, סך של 4 מיליון שקל, קצת יותר הכנסות שמקורם בעיקר בארנונה, ומנגד בארנונה ובמסי חובה נקרא לזה ככה, לצד קיטון בהנחות ובהוצאות, בעיקר זה התגמולי מילואים, שזה השפעה גדולה שהפתינה בצורה משמעותית, ולכן יכולנו להפחית את הדיבידנד בצורה ל-4 מיליון שקל בצורה משמעותית, שאני מאמין שפחות או יותר זה מה שהתייצב
בין 4-5 מיליון שקל, זה מה שחשוב,
וזהו, לקראת סוף שנה פחות או יותר זה הערכה שלנו, יש לנו עוד עדכון בספטמבר.
אנחנו בספטמבר.
לא, שם בסוף שנה.
בדצמבר, של סוף שנה ונסגור. זה לטעמי.
אני מבקש מחברי המליאה לאשר את עדכון התקציב.
כרגע זה הערכות שכך תסתיים השנה.
תודה. תודה רבה. ועכשיו דוח ריבון מספר 2, עידן.
טוב, אז
מורן, תגזגי לי עידן מה הם
מסכים. זה דרך כלל
שיש כאן.
ביחס
דווקא
קל. תראו, עכשיו עשינו עדכון תקציב, אז זה די מתחבר עם הדוח, די מדברים אותו דבר.
מספטמבר עד דצמבר זה הופך להיות מליות של עידן.
כן.
לא רגועה, אז אני כבר בסדר.
אז לתקופה.
גילה גמליאל דאגה לה, הכל טוב.
כן, לא, האמת שכן.
אליה היה פה, זה הסיור של מצפה רמון, הוא בא...
בדיוק אמרתי לעידן שיש לי איזה בעיה, אבל בסדר, אנחנו נמצא לזה
הדוח לסוף יוני של 2025 מציג עודף תקציבי בסך של כ-4.7 מיליון שקל, זה די מתחבר לכל מה שדיברנו עכשיו. ההפרשים העיקריים בביצוע הכנסות והוצאות ביחס לתקציב המועצה, אני כבר מדבר עליהם בטבלה, אז יש לנו ארנונה של 1.2 מעל התקציב, עצמיות אחרות, בעיקר הסכמים שיש לנו מול תא 7, תא 7 זה יפה, הכוונה המתמנות, זה מתקבל פשוט לפי לוח תשלומים, התקציב הוא שנתי, אבל התזמון פה בדוח הוא נובע מזה, יש לנו קצת דווקא שוני גם בהכנסות, מקרנת הכנסות של אירועים שעלינו נכנסו, הכנסות מחניות וכנסות טיפה נמוך מהצפי, כך רק אומר.
לא, הייתה מלחמה וזה, היה לנו...
המלחמה הייתה אחת. מים, אנחנו עושים את הפקודה תמיד בסוף שנה, זה כאילו בינינו לבין עצמנו, בסדר? תקבולים אחרים זה הדיבידנד, זה המשמעותי מה שמשפיע על הדוח, זאת אומרת שאם היינו מכניסים את הדיבידנד אז לנקודת זמן הזאת של יוני היינו בעודף הרבה יותר גבוה, בסדר? פשוט אנחנו, הדיבידנד הוא כאילו מראה פה מתחת לתקציב, כאילו גירעון, ועדיין נסיימנו בעודף של 4.7, אז כאילו אם אנחנו מכניסים את הדיבידנד היינו מסיימים ב-8 מיליון. פשוט דיבידנד אנחנו נעשה הכרזה בדירקטוריון של חברה הכלכלית, ואז נכניס, ותמיד אנחנו עושים את זה סביב אוקטובר, בשביל שאני קודם אעשה את התיקון תקציב, שאני אראה כמה דיבידנד אני באמת צריך. שלא נמשוך סתם, כי אנחנו שולמים מס על הדיבידנד. תקבולים ממשלתיים אחרים, אז יש לנו מתחת התקציב, חסר לנו קצת תקבולים ממשרד הביטחון בגין רבשצים, תקבולים ממשטרת ישראל, כל מיני קשיים של המערכות וטכני.
משרד הביטחון לא מעביר את התקבולים על הרבשצים כי הם בצו 8.
הם כבר
לא? לא, מה פתאום? לא, אלה שהיו, בגלל זה הפער.
בסדר, מול המשטרה ומול משרד הביטחון הגלגלים זזים מאוד מאוד לאט כמו כל שאר גופי הממשלה, ולכן הכספים עד סוף שנה אנחנו צריכים להילחם ברבעון האחרון בדרך כלל לקבל אותם, בדרך כלל זה מתקבל. שכר כללי יש לנו בהוצאות מתחת של 674,000 שקל, חלק מזה זה מתייחס בהקשר של המילואים ומה שדיברתי, פעולות כלליות יש לנו תת ביצוע של 5.9, חלק מזה מהמים, וזה מתפזר כמעט על כלל התקציב, אפשר לי, בוא נגיד דיברנו על זה בעיקר בעדכון תקציב, על חלק מהסעיפים של הקיטון בהוצאות, ועל חלק זה פשוט כי הם לא ליניאריות, ועד סוף שנה זה מתאזן, כי זה דוח שחותך עד יוני, בעדכון תקציב דיברנו כבר עד ספטמבר, זה קצת שונה. שכר עובדי חינוך, אנחנו גם רואים מתחת לתקציב, 432,000, יכול להיות גם קצת מילואים ועוד כמה דברים.
פעם בעת צריך להפוך, צריך קודם להראות את זה ואחרי זה את העדכון תקציב, כי זה כאילו, מקודם דיברנו על מה שקורה עד ספטמבר, עכשיו אנחנו מדברים על מה שהיה עד יולי.
נכון.
אז הוא קצת פחות רלוונטי, כי כבר ראינו את ספטמבר. אני אשם. אחי, 35 שנות עשורים, אני אשם שאני קם בבוקר.
סתם, צפה. פעולות חינוך, אז יש לנו 1.4 מעל התקציב, זה מה שדיברתי גם באפרופו בעדכון, זה לא, סליחה, זה התיכון והפנימיה, זה משולם מראש עבור התשלום, האמת זה גם מותים בלגל שאני עושה את היוני והספטמבר הזה. זהו בגדול, בגדול זהו על הדוח, כמובן שמי שרוצה יש את הדוח כספי מצורף, יש קצת פרטים על המאזן ועל הארנונה.
זה לידיעה, נכון, אנחנו לא צריכים לשאול.
כרגע, לא, זה הדוח של יוני, בעיקרון זה לידיעה כרגע, ברגע שמתקבל הדוח ממשרד הפנים, זה האישור הרשמי, אנחנו מאשרים את זה גם עכשיו, את הדוח הזה, ואז אנחנו עושים משרור כזה ברגע שמתקבל הדוח הסכום ממשרד הפנים.
דוח סקור זה לא צריך אישור, לא צריך הצבעה לפי דעת.
כן, זה לידיעה, לא משנה. זה לידיעה כשיגיע הדוח ממשרד הפנים בהמשך.
בוא תתקדם, חבר, עזוב, ראינו כבר את התשעה חודשים, אז השישה חודשים פחות רלוונטי.
כן.
יאללה, בואו נתקדם, מה לסעיף הבא? הגדלת הסכם עם האגודה.
טוב, האגודה לקידום החינוך, זה בעצם הרשת ניהול שמנהלת לנו את התיכון ואת הפנימייה.
איזה סעיף
זה מספר אחר? סעיף 9. מה שקרה בעצם עם האגודה, שאנחנו באנו ואמרנו אנחנו רוצים להוציא למיקור חוץ את ניהול התיכון, אמרנו בהתחלה אנחנו צריכים תיכון, יש לנו רק תיכון, אנחנו צריכים לנהל תיכון, התיכון היה אחד יותר קטן וגם שתיים היה קצת יותר מצומצם, אם התהליך קרו כמה דברים.
שאנחנו, בואו נעשה סדר, שאנחנו הוצאנו את התיכון לניהול חיצוני מקצועי, היה לנו בתיכון 250 תלמידים, בערך. אנחנו עומדים היום על קרוב ל-350. זה דבר אחד. דבר שני, הוספנו עוד שתי מגמות שלא היו אז, תיאטרון וחילוץ והצלה, שהם גם מה שעזרו לנו להגיע למספרים האלה. כשהמועצה לקחה את הפנימיה מקיבוץ עין גדי לניהול של המועצה, היו בפנימיה 32 ילדים. היא הייתה אסף סגירה, משרד החינוך לא יישאר, המנהל החינוך התיישבותי של משרד החינוך לא יישאר פנימיות פחות מ-60 ילדים. בשנה הראשונה שניהלנו אותה, הבאנו אותה ל-52 ילדים, ואז העברנו שיהיה ניהול אחוד של הפנימיה והבית ספר, העברנו אותה לניהול של העבודה לקידום החינוך. ואז בעצם יש לנו ניהול מקצועי אחוד של הפנימיה ושל הבית ספר. אממה, בדרך אגב היום אנחנו עומדים במקסימום קפסיטי על קרוב ל-85 ילדים, זה 87, זה המקסימום ילדים שיכולים להיות בפנימיה. מה הבעיה? שיצאנו למכרז ותכננו תקציבית את המכרז של הניהול של הבית ספר, לא לקחנו בחשבון גם את הפנימיה וגם את המגמות שהוספנו. ולכן, מה שנקרא, אכלנו את התקציב. הלאה, מפה זה שלך.
איך אני אכנס לאמצע?
אוקיי,
איפה היינו?
בוא, אוקיי, אז אני
אשמי. בוא, בוא תצאו.
אז לא, אז תקשיב רק שאני לא מדבר שטויות.
לא, בסדר.
רגע, אני חושב שאני יודע, אבל לא תמיד. לא, רגע. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו מתקנים את התקציב ומוסיפים את החסר. שתיים, במהלך השנה הקרובה אנחנו נצא למכרז חדש. כי את תקופת המכרז...
אני יודע, שנייה, לא, זה בסדר, אני רק אחדד, אנחנו לא מבקשים אתכם בעצם אישור להגדלת התקציב, מה שאנחנו מבקשים זה אישור להגדלת הסכם. בעצם מה שאנחנו, אתם, האחריות שלכם, לאשר במליאה, זה הגדלה של סעיף רכיב חדש או רכיב קיים, עד 50%. במקרה הזה, מה שניר הסביר מקודם, ההגדלה של התיכון, שהבנו ורצינו שהם יהיו ניהול אחוד, ולקחו על עצמם את הפנימייה, חלק מההגדלות הם את התוספות של בית ספר ביקורים ועוד כל מיני תוספות שהכנסנו להסכם שהן יותר טבעיות, אבל התוספת המשמעותית הגדולה ביותר זה היה לתוספת של הפנימייה, ואז אנחנו עוברים את ה-25% מה שניתן לאשר בסמכות שלי ושל ניר לרכיב חדש, אנחנו עוברים את האחוזים האלה וזה מגיע ל-29 או 29 אחוזים, ואנחנו צריכים את האישור שלכם בעצם לאשר בכסף, שנייה.
קיצר.
הפנימייה כמעט, פה יש לי רק את ההגדלות. שנייה,
כמה הגדלה?
כל הפנימייה בשנה זה בערך 2.3 מיליון שח, אבל אנחנו מסתכלים על כל השנים הבאות בעצם שהיו, על השנה הזאת ועוד שנה ועוד שנה. ביחס להסכם.
יש 12.800 מיליון.
במכתב שלי יש בעמוד השני, הנספח א', יש את התיכון, יש את המנהלה, כי גם המנהלה הייתה הגדלה, יש אב הבית, ביקורים, פנימייה, חילוץ והצלה וליגת כדורסל. כל בעצם התוספות שעשינו, חלקם זה רכיב קיים, מה שמותר לנו לאשר
במסגרת. כן, הוא לא חשוב לא מעניין.
חלקם זה רכיב חדש, ההגדלות שמותר לנו לאשר עד 50%. אז פה הפנימייה בעצם מגיעה, עובר את הכיסא הרכיב חדש, עובר את ה-25%, וזה מה שאנחנו מתרשים לאשר. בגדול, מה שניר בא להגיד על היציאה למכרז, ההיקף של המכרז התקשרות היה ל-10 שנים. בסדר, מול האגודה, זה מכרז שיצאנו אליו ל-10 שנים, בשביל להספיק ולהכניס את הפנימייה עד שנת הלימודים הבאה, כולל תשפ"ו, הקטנו את היקף ההתקשרות של המכרז, אוקיי, ל-5 שנים.
לא, לא
מממש
אופציה.
אנחנו לא מממשים כביכול
את האופציה
להערכה, ומשתמשים בכל ההיקף של הכסף.
אנחנו מסתכלים, אני אלך רגע זום אאוט. כשאנחנו עושים מכרז, נגיד ל-5 שנים, ואני אומר, אני מתקשר איתך עכשיו ל-5 שנים ב-100,000 שקל לשנה. זאת אומרת שיש לי ב-5 שנים 500,000 שקל. אוקיי? עכשיו, אם אני קונה ממך 1, 2, 3 שירותים, עכשיו אני רוצה ממך עוד שירות. אני יכול לקחת את העוד שירות הזה במסגרת הכללית
של 500,000 שקל. ולהקטין את התקופה.
אבל אז, במקום 5 שנים, יכול להיות שאני צריך רק 4 שנים, כי כל ה-500 ייגמרו לי כבר ב-4 שנים, ולא יספיקו ל-5. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לוקחים, בגלל שתכננו רק בית ספר, והכנסנו עוד רכיב חדש, שזה בעצם הפנימייה, תכננו ל-10 שנים, אבל זה, כל הכסף ייגמר לנו לפני, אנחנו מבקשים ממכם בעצם לאשר את ההגדלה הזאת, שהיא מעבר לסמכות שלנו לאשר השנה, באחוזים האלה, ואנחנו כבר אומרים שבמהלך השנה הזאת, אנחנו נצא למכרז חדש,
אני אציין, זה חריג, כן? מה הכוונה חריג? כאילו, ההסכם פשוט התחיל רק על הניהול של התיכון, וההוספה של הפנימייה, במיוחד עם הגדילה של התיכון ושל הפנימייה, יצר מסה כזאת שהיינו צריכים עכשיו לעצור שנייה את המכרז, ולהגיד זהו, תשפ"ו, זה השנת לימודים האחרונה, כי ראינו שאנחנו על הקצה, ולצאת למכרז שאנחנו כבר עכשיו בהכנה שלו, ובתחילת 2026 נצא למכרז.
בדיעבד, בדיעבד, שנייה, יורם, סליחה, בדיעבד, יכול להיות שמה שהיינו צריכים לעשות זה להוציא את הפנימיה למכרז, אבל אז א', לא חשבתי, אבל אז יכול להיות שהיה זוכה אחר, ואז שוב לא היה לנו ניהול אחוד. ולכן
לא היית רוצה לעשות את זה, כי זה לא
להאריך את האופציה ולגמור אחרי 5 שנים ולצאת למכרז חדש, זה נראה לנו הדרך הכי נכון.
ועכשיו יכול להיות שעוד פעם יהיה ניהול אחר של רשת אחרת, אבל לפחות תיקח את כל התמונה ואז תנהל איזה הכל, ולא מהמחר בבוקר. אם יהיה זוכה בסביבות מרץ עד ספטמבר,
מה שקרה זה שבעצם כל בעצם הזנב התחיל קשקש את הכלב, זאת אומרת, התוספות הלכו וגדלו, וההתקשנות הגרעינית הלכה ונהייתה, זה נראה לא הגיוני להמשיך את זה לעוד 5 שנים נוספות. ברגע שכל החבילת שירותים שאנחנו מצפים לקבל היא הרבה יותר גדולה מחבילת השירותים שהזמנו במכרז המקורי, הרעיון, הדבר הנכון לעשות, זה פשוט לצאת למכרז חדש עם החבילה הגדולה, אבל בינתיים, עד שאנחנו עושים את זה, זה באיזה מין תלעים כאלה על ההתקשרות המקורית. זה
נמצאים, אבל מצאנו את הנקודה.
עכשיו, התלעים האלה הפכו להיות מעל רף מסוים, בתקנות כתוב שמעל 25, ברגע שהתלעי הוא מעל 25%, עד לתקרה של 50%, זה חייב אישור של מליאה. כבר לא יכולים לאשר את זה בדרגים ה...
אנחנו כרגע עומדים בכללים, וזה עדיין במסגרת הזאת, אבל זה בדיוק הטיימינג שנייה לאשר את זה לפני שנת הלימודים הבאה, צריך להגיד, כאילו, לכאורה, אם...
לא, לא נוכל להמשיך את זה עוד שנה,
נכון? בדיוק, אם עכשיו, נגיד, זה גם לא מאושר, גם תשפ"ו, כאילו, אין לנו יכולת להמשיך איתם, אז
צריך... וצריך לזכור שהמכרזים האלה הם מכרזים שבעצם מי שמבקר אותם זה משרד החינוך. אתה בעצם...
אני מקווה שהפעם, פעם קודמת הייתה לנו מתמודדת.
כמה כסף עכשיו זה עוד 5-4%
נוספים? אבל אתם אומרים שבסוף אנחנו לא מגדילים את ההתקשרות.
אנחנו לא מגדילים את ההתקשרות, אנחנו פשוט מצמצמים את 5 שנים הבאות בשביל העלות של הפנימיה. אין פה כסף שהוא תוספתי.
אנחנו לא מוסיפים.
זאת העלות של הפנימיה שאנחנו מאשרים אותה.
אתם פשוט מבקשים לנצל יותר.
בעצם לא מאשרים לנו תוספת תקציב, אתם מאשרים לנו את התוספת של 29% במקום 25%, את התלאי היותר גדול מהתקציב שכבר
אושר. אבל לצורך העניין, העלות של הפנימיה, השאלה שלך היא 2.9 מיליון שקל.
הנה, יש פה את הטבלה, תסתכל.
בטבלה הזאת יש פה בערך כל הגידולים, רואים את כל ההתפתחות. שוב, זה קצת ברגע האחרון, כי כביכול, וזה אני אומר את זה כביקורת עלינו, זה קצת ברגע האחרון, כי בתיאוריה זה היה צריך כחשיבה עוד שנה אחורה לפני, ואז לבוא אליך נתידי, כי פה כאילו עוד שנייה כבר מתחילה השנה.
יש שאלה עקרונית, אני אפשר. ניר אמר מקודם מה דבר כזה. עכשיו, בהתחלה, כן, המערכת החינוך שלנו הייתה מאוד מאוד קטנה. הייתה 52 תלמידים, כשהמינימום...
לא,
252 תלמידים, כשהמינימום היה יותר, נכון? כלומר...
לא. אמרתי שהבית ספר שהתחלנו איתו, האגודה התחילה עם הבית ספר, היה 250 תלמידים.
הוא דיבר על
הפנימיה, שקיבלנו את הפנימיה מהקיבוץ, הפנימיה נועלה על ידי הקיבוץ, כל השנים נועלה על ידי הקיבוץ, הייתה שייכת לקיבוץ, אנחנו לקחנו עליה את האחריות כי ראינו שהפנימיה קורסת.
לא, אין בעיה, אבל משרד החינוך בסוף בא ומתקצב, איך תקשיב, אני כל מסגרת מבחינתי, אתה לא פותח מסגרת נגיד מפחות מי, סתם, בוא ניקח כיתה, אוקיי, כדי שיהיה ממש פשוט להסביר, נגיד כיתה, אומרים לך, אנחנו מתקנים כיתה עם 30 תלמידים לפחות. תשים 10, תשים 20, תשים 25, מבחינתנו, אתה את הפער עד ה-30, תשלם אתה, נכון? ואנחנו התחלנו במצב הזה, שהתחלנו מתחת התקן.
לא.
ומאז גדלנו.
לא. התקן שלנו, אנחנו התחלנו מתחת התקן עם הפנימיה, והם צריכים להביא אותם מעל 60 ילדים כדי שישרו לנו פנימיה. לא קשור לבית ספר, לא קשור
לתקורת. שים בצד, יש 80, לא מעניין, זהו.
בבית ספר אנחנו משתדלים שהכיתות שלנו לא יעלו על 30 תלמידים. למה? כי אנחנו רוצים בית ספר קטן, רוצים בית ספר איכותי, ולא רוצים כלובי ילדים.
הגידול לא אמור להביא לנו לצמצל למועצת העלויות? כל זה על מי שאנחנו מביאים הוא לא מצמצל?
בתיכון או בפנימיה?
אבל בסדר, אתה עושה מסגרת אחודה, אמרת, אתה חייב מסגרת.
לא, לא צריך, אבל אתה מנהל פה.
שני דברים
שלי. המסגרת אחודה זה מי ינהל לך את הפנימיה ואת התיכון. התקצוב הוא נקרא.
כסף מגיע ממקום.
לצורך העניין, פנימיה. הדרגה של פנימיה היא בין 5,000 שקל לסוציו מאוד נמוך וקשה, לעד 25, עד פוסטי בדיוק על הסכום, 26 נגיד 1,000 שקלים לשנה עבור הילד. מה שעולה לילד עבור הפנימיה, הפנימיה היא גירעונית. בסדר? מה שכל ילד נוסף שיש בפנימיה הוא גירעוני. והוא תלוי שאם זה ילד שהוא נגיד סוציו באמצע והוא משלם לך רק 12,000 לשנה, סתם לצורך העניין, אז הוא גירעוני הרבה יותר בילד ממש, כי הם מקבלים איזה ארוחות ביום, בעזר, בפסיכולוגיה.
היום אנחנו לדעתי בין עשרה רשויות במדינת ישראל, עם ההשקעה הכי גבוהה פר תלמיד בתלמידים שלהם.
טוב, זה בגלל שהתיכון קטן.
לא, לא, באופן כללי, אנחנו לדעתי מקום שש במדינת ישראל, בהשקעה פר תלמיד.
אבל פנימיה זה מאוד,
זה נקרא השקעה עודפת, כמו פסולת עודפת, השקעה עודפת, כאילו מעל ההשקעה של משרד החינוך, אנחנו בין העשרה, עשר רשויות מתוך 260, עם ההשקעה הכי גדולה פר תלמיד, כי אנחנו רוצים לתת חינוך איכותי, כי אנחנו יודעים שאנחנו גרים, סליחה על הביטוי, אנחנו גרים בחורים, באמת חורים, ומאוד מאוד מורכב ולא פשוט לגור פה, ואחד הדברים שמצליחים להביא לפה משפחות, זה דבר ראשון זה חינוך. דבר ראשון זה חינוך.
זה גם הסיבה,
שאנחנו
מפסיקים פנימיה,
ודרך אגב, ההשקעה שלנו גם מאוד גדולה יחסית בחוגים, ולא פשוט לנו, כי אין לנו הרבה ילדים, ולא תמיד אתה מצליח, אתה לא יכול לעשות בסוף חוג כדורסל עם ארבעה ילדים, קבוצה אתה צריך 12. כלומר, יש לנו פה אתגרים מאוד גדולים בעולם החינוך, וכן, אנחנו מושקעים הרבה מאוד בעולם הזה של החינוך, כי זה חלק מהפיצוי מבחינתנו לתושבים שבחרו לגור פה.
תסבירו רגע במספרים פשוטים. אני לא הצלחתי להבין, ההסכם הוא על 44,000, נכון? לעשר שנים.
מיליון.
מיליון, סליחה. 44 מיליון לעשר שנים. נכון? עברו חמש שנים מאז תחילת ההסכם? עכשיו, השנה החמישית.
נכון. זה העלות הכוללת אחרי כל ההגדלות, שהיא סך הכל 48 מיליון שקל, אוקיי? זה העלות שאנחנו מנצלים כולל ההגדלות מהמכרז עצמו.
אנחנו בעצם בחמש שנים
גומרים את העשר. זאת אומרת, קודם כל אנחנו כבר בגירעון של 4 מיליון.
אנחנו כבר בגירעון.
שלושה וחצי.
מה?
שלושה
וחצי. לא, הוא מגיע ל-48
מיליון, 48 מיליון, כן.
גם לא ל-10 שנים, אלא רק ל-5, וכבר אני גם
גרן. כן, כן, ל-48 מיליון. זה ההיקף, כולל חוות דעת, שזה גם עדיין עומד במסגרת.
מה שקצת מבלבל, אבל כשאנחנו בודקים את שיעור ההגדלה,
אנחנו מפרידים מרכיב קיים
ביחס לתקציב של 10 שנים. כי החוזה הבסיסי, אנחנו מסתכלים עליו כולל תקופת האופציה, זה הבנצ'מרק שלנו, ואז את שיעור ההגדלה אנחנו בודקים ביחס אל מול 10 שנים, אחרת היינו בחריגה שהיא
כבר... כן, אבל זה
כאילו אנחנו...
ככה בודקים, כיף התקשרות בודקים לכל דבר, כולל תקופות אופציה. למשל, שאת עושה התקשרות בפטור ממכרז, מותר לך נניח עד 100,000 שקל בפטור ממכרז, את צריכה לבדוק את כל האופציה.
זה 5 שנים עם אופציה ל-5 שנים נוספות.
נכון.
כאילו אתה בודק את היקף ההתקשרות, אתה בודק עם האופציה.
השתמשנו באופציה. לקחנו את כל האופציה והשתמשנו אותה בשביל לדחוס את זה ב-5 שנים, ופיצלנו בין הרכיב קיים לרכיב חדש, ואז אנחנו עדיין על הקסקס ואף מעבר, אבל פשוט בגלל הפיצול שבין הקיים לבין החדש, זה עדיין מתאפשר משפטית. במסגרת ההיקפים, אבל כן, זה שאב לנו הכל, כי אם תשימו לב, יש גם את המנהלה של 2.5, גם זה לא היה, הרי במכרז, אנחנו כתבנו שזה לא כולל מנהלה. למה? כי העובדים הם היו שלנו, ואמרנו לא צריך, עם הזמן, אמרנו בואי נהיה, לא הגיוני שכמה עובדים בודדים, שזה השרת ומזכירת בית ספר, ולא יודע עוד כמה משרות שמוגדרות שם במנהלה, המורנטית וכאלה, שאת כל המורים ואת הבית ספר וזה, והמנהלת כולם עובדים של האגודה, ואז נשארו כמה עובדים לא מסכנים, אבל כמה עובדים שהם כאילו עובדים של המועצה. אז גם אותם החלטנו שזה יותר נכון להעביר אותם לניהול, שבסוף יהיה כאילו בעל הבית אחד שמנהל אותם, למרות שהמועצה עליהם מעורב. זה יצר לנו הגדלות מאוד מאוד גדולות להסכם, ולכן היינו צריכים לקצר את כל תקופת האופציה, את כל החמש שנים, כל העשר שנים, להוריד את זה לחמש. המזל, אני אומר פה שהיה לנו קצת פוקס, בסדר, זה היה פה פספוס, כן? היה לנו קצת פוקס שהצלחנו להכניס ולדחוס את תשפ"ו לשנת הלימודים הזאת, במסגרת ההיקף של ההסכם, מבחינה לגיטימית, מבחינה שגם עבר ייעוץ משפטית והכל, כי פיצלנו בין הרכיב קיים לרכיב חדש, ששנת הלימודים תשפ"ו נכנסה, כי אם לא היינו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה. פשוט ההסכם הזה הוא קצת מבלבל.
אבל כל...
כי הרי מה אנחנו משלמים לאגודה? אנחנו משלמים את החלק שלנו בתיכון. חלק מההכנסות הם מקבלים בכלל במשרד החינוך, ומה שהרווח של האגודה זה רק התקורה שלהם. אז למה את מתייחסת? לתקורה, לכל ההיקף, יש פה, זה הסכם שהוא מורכב, זה לא הפשוט, זה הסכם שהוא ראשון שעושה במועצה, ועם כל השינויים זה יצר לנו קצת את, ה,
אנחנו רצינו לטייב את החינוך עם כל הסיפור של המגמות, הביקורים, החילוץ וההצלה, לקחת אחריות על הפנימייה, לטייב את הכל.
רגע, אפשר, אני, אולי זה אחרי 4 שעות שאנחנו, אני יושב פה כבר, אבל אני לא מצליח לעקוב. מספרים, אני רק רגע, 2 דקות, עידן,
במספרים,
בלי סיפורים, רק מספרים.
במספרים, אני אשמח שתיגע ב-5 ו-5. מה שאנחנו נדרשים לאשר, אז אני אסביר שני דברים עכשיו, אני מקווה שאני אהיה ברור,
כי זה
עידן. מספרים, אנחנו נדרשים לאשר את הכביכול, את ה-29% שכתוב שם בטבלה, 12,881,238, לרכיב חדש. ואם אני מתייחס, אז רק את ה-4% דלתא, אבל כשאתם צריכים לאשר, אתם מאשרים כבר את כל הרכיב חדש.
מאשרים את הכל.
ה-13 מיליון שקל האלה, זה גם עם ה-25 שלכם יש אופציה
לפני. זה הכל, זה הכל. אנחנו מותר לי, ולניר, לאשר עד 25%. ברגע שמגיע כבר אישור, אני או אתם צריכים לאשר את כל ה-12,881,238.
בסך הכל יש 0.5 מיליון שקל הבדל.
כן,
אני צריך לדעת, ספרים.
אתם צריכים לאשר שוב.
לא,
כן.
שנייה, סליחה. אתם צריכים לאשר את ה-12,881,238, 29% של הרכיב הקיים.
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו. אם במקום 29 היה כתוב 24.
650.
יופי, סדר, עשיתי חשבון, אמרתי
550.
אם במקום 29 היה כתוב שם 24.
זה לא היה עולה למליאה.
אז זהו, זה הסיפור, 600,000 שקל.
אבל רגע, זה לא הסיפור בכלל.
מתקדם. בסדר.
ומה שאתה שאלת, מוגדר לנו, ושנייה, אני אענה גם.
או שלא הבנתי עוד
פעם. לא,
הבנת.
בהמשך למה שאור שאלה, האם הביצוע של 10 שנים הפך להיות ביצוע של 5?
כן, בדיוק.
לא, רגע, נוסף, או האם אנחנו בוחנים, כמו שיורם אמר, האם אנחנו בוחנים את 5 לפי 10?
מה הכוונה בוחנים את 5 לפי
10? א', זאת אומרת
הביצוע של 10 ירד ל-5 ובגלל זה אנחנו רוצים למכרז חדש.
לא, ניר,
אבל זה לא נכון.
אנחנו לא יוצאים למכרז חדש בגלל שהביצוע של 10 ירד ל-5. אנחנו יוצאים למכרז חדש לדעתי כי החסל שירותים שאנחנו רוצים לרכוש הוא היה ככה לפני 5 שנים, והיום הוא ככה.
גם הוא צודק וגם אתה.
אתה לא
אמור. מר ועשת שירותים.
אתה יודע, אני מקבל את מה שיורם אמר. זה כאילו...
זה הטכני, זה המהות.
יורם, הגידול?
רגע, המהות זה מה שיורם אמר. הוא אומר, חבר'ה, אנחנו הלכנו למכרז על בית ספר,
פתאום זה
נהיה בית ספר. והיום יש לנו בית ספר ופנימייה וחינוך והצלה.
ואדמיניסטרציה.
ואדמיניסטרציה שלא הייתה והכל זה. לכן אנחנו רוצים לעשות מכרז חדש על הכל. אחד, הביטוי של זה בטכני,
שכבר אין כסף והכסף להתקשרות.
אבל רגע, אז אני רוצה רגע לשאול שאלה, אולי קצת, אולי כאילו אני יוצאת כזה זום אאוט ושנייה אם הבנתי זה, אבל במכרז המקורי, אם מתייחסים גם על האופציה ל10 שנים, אז היה תכנון של בערך 4.5 מיליון שקל לשנה הוצאות.
נכון,
44.
בפועל ב5 שנים אנחנו מוצאים,
כאילו אנחנו...
המכרז היה רק השורה של התיכון, שנייה, אור, סתכלי, רק התיכון, כאילו כל ההיקף של ההתקשרות, מה רגיל, מה שאמרנו, בלי הגדלות, היה נגיד 23 מיליון שקל, בגדול.
אור, אני הולך איתך.
ב5 שנים.
אור.
רק התיכון.
אני הולך איתך. כשיצאנו למכרז דיברנו רק על התיכון, זה
השורה של התיכון,
אז מה אני מפספסת, החריגה נראית כי זה אנחנו כאילו פי 2,
זה גם השנים,
נכון, אבל חלק זה,
רגע, נכון, רגע, אור הצודקת, נכון, החריגה היא פי 2, כאילו על טווח של 10 שנים, למה? כי הכנסנו את הפנימיה, והכנסנו את ביקורים, ופתחנו את חילוץ והצלה.
אולי מבחינה משפטית, זה לא חריגה של 20, כאילו, אני לא מצליחה להבין.
שנייה, תנו לי, אני רק אסביר. התקנות אומרות שמותר להגדיל היקף התקשרות ב-25% לפריט, או להתקשרות, או ברכיבים חדשים, מהיקף ההתקשרות המקורית, אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, אני כעורך דין שצריך לאשר, אוקיי, זה במסגרת הסמכויות, מה הבנצ'מרק? מול מה אני בודק את ההתקשרות המקורית? בחוזה שיש בו אופציה, האם אני בודק את זה רק מול ההתקשרות המקורית לתקופת הבסיס, או שאני בודק את זה מול ההתקשרות המקורית תחת ההנחה שגם האופציה הייתה ממומשת? מהו הבנצ'מרק שמולו אני מסתכל? הפסיקה אומרת שכשבודקים את הדברים האלה צריך לבדוק כולל מימוש האופציות, כדי שלא יתחילו להיות רמאויות. אחרי זה מה קורה?
גם מה אתה מקבל?
לפעמים זה בא מכיוונים הפוכים. נניח אתה עושה, יש לך פטור ממכרז ל-100,000 שקל, אז אתה עושה התקשרות לשירותי ראיית חשבון, 80,000 שקל לשנה, ואחרי זה מפעיל עוד 4 אופציות, הגעת ל-400,000 שקל. אבל כשבודקים, הפסיקה אומרת שאתה בודק את היקף ההתקשרות, אתה צריך לבדוק תחת ההנחה שהמועצה מימשה את כל האופציות שלה. אז אנחנו נהננו מהפסיקה הזאת במקרה הזה, ואמרנו, אוקיי, כשאני צריך לבדוק את הבנצ'מרק, אם חרקתי, בכמה אחוזים חרקתי מההתקשרות המקורית, לקחתי כבנצ'מרק את כל ה-10. ואז כל ה-10 זה 44 מיליון.
אבל לא 23.
ואז 12 מיליון זה רק 29% מ-44, ושני... הבסיס שמולו אני...
באמת מקרה מבלבל ומורכב, כי זה גם להקטין את האופציה לחמש,
זה תואם את הפסיקה.
אבל אני שואל, אם בסוף שואל אותך, אתה דבר משפטי, אבל יש אותך בסוף במהות הכלכלית, היא אומרת, איך קפצו בסוף?
טוב, במהות הבנתי, מרן, במהות זה כסף שהמועצה ממילא הייתה מוציאה.
את המהות הכלכלית הבנתי, בסביר, המדינה נוספה ולא הייתה...
אתה עודד מניפלציה, ניר היה משלם.
לצורך העניין, המנהלה, היינו משלמים את זה דרך השכר של המועצה. פנימיה, היינו משלמים את זה דרך עמותת המרית, כי זה היה בעמותת המרית, חלק מחברי העמותה פה מכירים.
ביקורים
כנ"ל.
חילוץ והצלה, נכון? גם בהסכם החדש, נגיד סבכו כזה עולה נגיד 100,000 שקל בשנה, גם בהסכם החדש הוא יעלה, כאילו מה הציפייה שתהיה, שאם נעבור להסכם חדש אז מה יקרה?
לא, בהסכם חדש תראה, זה גם
שאלה
טובה, שאני רוצה למכרז
חדש, בסוף כסף אותו כסף.
לא, אני אסביר, שאנחנו יוצאים עכשיו למכרז חדש של משרד החינוך, תחילת הדרך אנחנו באים ואומרים, אנחנו, יש לנו תיכון שכולל 1, 2, 3, 4, במסגרת התיכון יש לנו מגמות שהן 1, 2, 3, 4, ואנחנו רוצים גם ניהול של פנימיה, שהפנימיה כוללת 1, 2, 3, 4, ואז ההיקף של ההתקשרות שלנו הוא לצורך העניין 50 מיליון ל-10 שנים, בסדר? או...
שלא יהיה, זה יהיה...
לא חושב, סתם, עזוב את הסכומים, יהיה יותר, אבל זה נגיד ההיקף. ואז לפי זה, זה ההיקף פשוט כאילו, שאנחנו יצאנו למכרז הזה לפני 5 שנים, אמרנו חבר'ה, יש לנו תיכון, נעלו תיכון, תיכון עם 250 תלמידים, נעלו תיכון, העובדי מנהלה
שלנו. אני לא בא לחסוך כסף במכרז חדש, אני בא להסדיר את
העבודה. לא, לא לחסוך כסף, אם
בוא. בא להסדיר את העבודה, ובא להסדיר את רמת הציפיות, ממה אני מצפה ממי שינהל לי את זה. לא כל, וגם לעשות לי סדר, שלא כל שנה אני אגיד, טוב, אני רוצה עוד מגמה, טוב, אני רוצה עוד זה, טוב, אני רוצה רבע. עשינו פה התלמדות במשך 5 שנים, עיצבנו את המערכת, ברור לנו לאן אנחנו הולכים, ברור לנו מה אנחנו רוצים, בואו נסגור את זה.
אבל שוב, זה באמת מקרה חריג, אחד כי זה הסכם מאוד מאוד מורכב, כי בסוף מה שנשאר לאגודה כביכול, אנחנו מעבירים להם, תראי כמה כסף, מה שנשאר להם זה התקורה מהכנסות משרד החינוך. זה כאילו, זה הסכם שהוא סופר מורכב, והוא בנוי ממשרד החינוך וכאלה, בגלל זה גם הגענו לכל הבלבול הזה, ולא רק שההסכם הוא סופר מורכב ומבלבל, גם הכנסנו לו שירותים שכבר הפכו את המהות מה שיורם מסגר. ולכן הדיון פה באמת הוא מורכב ובאמת הוא מבלבל, וגם אותנו זה בלבל. והגענו לרגע האחרון.
הסכומים משמעותיים.
נכון, וגם עכשיו, עוד פעם, שמחתי עלינו על הדבר הזה בזמן, שאמרנו, אוקיי, שנייה, סטופ על הכל, עוד ממשהו אחר, עשינו בדיקה לכל המספרים, עשינו בדיקה מול הייעוץ משפטי, מה עומד בפסיקות, מה הכל, ועצרנו, ואז באתי לניר ואמרתי, שמע, מתנצל.
כבר חצי שנה בתוך הסיפור.
תבשין פי וב, זאת השנה האחרונה עם הדבר הזה, ובכפוף לאישור המליאה להגדלה של ההסכם, וזה אומר שאנחנו צריכים לצאת למחר. יש פה... אז בגלל זה הדיון הזה הוא מורכב.
והחריגה של 4 מיליון.
מה זה? זה בסדר, כי זה מתייחס בין הרכיב החדש לרכיב הקיים ולגידול בכל הרכיב הזה גם תופס. יש את הפירוט של זה בחוות דעת המשפטית. קצת מרחיבה על
הסוגיה. מה בעצם הבקשה בסוף?
הבקשה בגדול היא להקטין את היקף ההתקשרות ל5 שנים, כביכול, ולהשתמש בכסף הזה.
ולאשר לנו את ה650,000 שקל פער בין מה שמותר לנו למה שאנחנו מבקשים. זה מה שקרה,
נכון? זה מהתחלה הייתם אומרים ככה, זה הכל היה נראה פשוט.
לא,
אבל יש פה עניין שאתה ניצרת את התקציב של עשור
ב5. המטרה היא לספר לכם כל הסיפור של מישהו.
לא, אתה יודע, בוא,
בסוף אנחנו מחליטים פה על כסף.
גיא, אבל בסוף, תקשיב, גם שאנחנו עושים טעויות או תקלות ואנחנו מנסים ללמוד ולתקן, אנחנו באים לשים לכם את כל התמונה.
את הכל השולחן. דרך אגב, יכולתי גם לבוא ולהציג לכם את הפלאחים.
בעצם הדברים
כבר נגיד רק את זה אתם צריכים לאשר.
לא, לא, לא,
אנחנו
בסדר, בסדר, אנחנו שמים על השולחן, חבר'ה, היה פה פספוס, היה פה אידיוט, מה שהביא לזה, לא שאנחנו עומדים בחוק, שאנחנו צריכים להקטין את היקף ההתקשרות לחמש שנים ולצאת למכרז
מהשמונה. אנחנו מאוד מרוצים מהעבודה,
אנחנו איזה חריגה בכספים או כאלה, כי זה כספים שאנחנו מוצאים, יש פה רק דיני מכרזים.
כשאתה בונה את התקציב,
בונה את
עבודה ויש לך מכרז עם אופציה
לחמש שנים,
אתה לא מתייחס
אליו. בתקציב.
לא, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד,
אבל נגיד גידולים, אתה אומר בשנה הבאה זה יעלה לי ב-X אחוז גידול? יש תוספת שכר, יש חופש,
לא בונה תקציב שלם, אבל חלקו
האם הגידולים נקרא לזה נלקחים בחשבון בשנים
הקודמות? ברור, בטח
מול מה? טוב חברים, בואו אנחנו לקראת סיום.
זה באמת המהלך היותר יצירתי, אבל הוא נכון.
לא, הנה לקראת סיום, אז א', בבקשה, אשרו לנו גם את היציאה למכרז השנה, נכון? וגם את, וגם את המעבר, את החריגה ל-29% תוספת, מי בעד? תודה רבה. ולסעיף האחרון, לפני שאנחנו נרים כוס לשנה החדשה, אפה, אתר הפסולת שלנו, 75% שלנו, לקח לפני 5 שנים זה היה? הלוואה. הלוואה הקודמת היה לפני 4 שנים? לא, 5 שנים לדעתי כבר. לקח הלוואה של 100 מיליון שקל על מנת לשלם לרמי.
5 שנים.
100 מיליון שקל על מנת לשלם לרמי, לקבל עוד שטח להגדיל את החברה ואת המטמנה. ומאז בחמש שנים האחרונות המטמנה השקיעה קרוב ל-200,000 שקל, 200 מיליון שקל
ברכוש קבוע,
ברכוש קבוע. זאת אומרת שכמעט 100 מיליון שקל מתוך ההשקעה שלה בא מהתזרים השוטף של המטמנה, שמכיוון שהמטמנה מצד אחד היא פעילות עסקית, מצד שני היא תאגיד ציבורי, אז אפשר להסתכל על זה ככה או ככה. מצד אחד אפשר להגיד שזה התנהלות ראויה של תאגיד ציבורי, מצד שני, כשאתה מנהל עסק עסקי, מי שרואה חשבון שיושבים פה יודעים שלא נהוג להשקיע את הכל מהכסף שלך ונהוג לקחת זה. ולכן דירקטוריון המטמנה החליט לקחת הלוואה נוספת, עד סוף השנה יש לנו נגיע ל-200 ויש לנו תוכניות נוספות של השקעות, חלקם לצורכי פיתוח, חלקם השקעות לטובת המטמנה, והדירקטוריון של החברה החליט לקחת הלוואה בסך 60 מיליון שקל כרגע, עם אופציה להמשך לעוד 40 מיליון, כלומר מסגרת של 100 מיליון לשימוש מיידי של 60 מיליון שקל. מכיוון שזה תאגיד עירוני, אז מחויב לקבל אישור משרד הפנים, וכדי להגיע למשרד הפנים מחויב לקבל את אישור מליאת המועצה להלוואה.
כן,
ולכן
יש אפשרות לשאול עבור מה בעצם הם מבקשים את ההלוואה הזו? זאת אומרת,
עבור מספר דברים. אחד זה המשך השקעה בתא שבע. תא שבע זה החווה ששניר דיבר על החווה של האתר, ההלוואה הקודמת הייתה עבור השטח המערבי, זה שטח
מעבר לתחת. אנחנו משקיעים עכשיו.
ההלוואה הקודמת כבר שולמה, זאת אומרת,
ההלוואה כבר, לא, נשאר עוד שנתיים.
אוקיי.
אבל כמעט כולה.
אז היא היא הייתה עבור השטח המערבי, הרחבה של האתר, ששם אנחנו הולכים לעשות כל מיני פרויקטים אחרים סביבתיים יותר, אם זה קומפוסט וכאלה דברים כאלה.
גזיפיקציה
וכו? גזיפיקציה זה פה במטש, אבל דברים אחרים כל מיני. והתחלת פיתוח של השטח בתא שבע שנקרא, שזה בעצם השטח שבו אנחנו, השטח החדש שבו אנחנו מטמינים, אבל חלק ממנו.
מתי הוא אמר? יש לנו עוד 30 מיליון
שקל. הוא אמור להתחיל לעבוד?
עובד, חלק ממנו כבר עובד.
שמיש, משתמשים
בו? חלק, מחולק לשלושה תאים קטנים. התחלנו פיתוח בתא אחד מתוך השלושה, זה כאילו מחולק לשלושה.
התחלנו להטמין בתא אחד.
להטמין, ועכשיו מה שאנחנו נדרשים לאשר ב-60 מיליון האלה זה שני מתקני איקרו נוספים שאנחנו צריכים, מתקני איקרו זה טיפול תשטיפים, מה שגם היה שם, ככל שאתה מגדיל אותם,
זה לבד 30 מיליון שקל.
והמשך עבודות ביצוע בחלק השני של תא שבע, כבר להכשיר אותו להתמנה הבאה. זה בעצם כאילו יותר לפיתוח השוטף של האתר, כאילו להמשיך את
השאלה. יש כל מיני דברים, נגיד, זאת אומרת שיש תשקיף כלכלי לאיך מחזירים את
האתר. כן, זה לא, זה לא איזה...
זה ברור, גם.
לא, לא, זה לא...
החברה גם משאירה 50 מיליון שקל רווח כל שנה.
ברור לי, אבל בסופו של יום גם את השאלות האלה נדרש לשאול, כי לא הרבה חברות
תשקיף... אז אני אומר, בשונה אם עכשיו היינו באים לאשר סתם דוגמה, מתקן קומפוס, אז זה היה לנו עכשיו תוכנית עסקית, מפורטת דברים, כי זה משהו אמור לזה את עצמו. פה בעצם המנגד להלוואה הזו זה ההתמנה השוטפת. ההתמנה השוטפת, אם אתם רואים דוח כספי של 2024, החברה השאירה רווח נקי של 62-61 מיליון שקל, וזה בעצם ההמשך של הפיתוח הזה, המתקני אינקרו, שזה הטיפול בתשטיפים מההתמנה, תוצר לוואי של ההתמנה. והרחבה של אתר ההתמנה בעצם החלק...
וגדר חדשה עם תאורה שלא קיימת בשלושה מיליון שקל, ולהסדיר את הכניסה לתוך ה...
כן, זה שוטף כזה.
אנחנו מקבלים שם קרוב ל-300 נוסעיות ביום, זה אתר שנבנה ל-5,000 טון ביום, הוא מקבל היום קרוב ל-10,000 טון ביום. זאת אומרת שהוא נבנה ל-150 נוסעיות ביום, והיום יש שם 300 נוסעיות ביום. אז עושים הסדרה של הכניסה, עושים הסדרה של הגדר,
כי... אנחנו נבוא אליך אחר כך בנושא של
ההסדרה של הכניסה.
הלאה. אז אני מבקש מהחברי המליאה לאשר את מה שדירקטורון אפה אישר, של לקיחת הלוואה לחברת אפה.
100 מיליון או 60 מיליון?
לא, מסגרת של 100 מיליון, בטקט הראשון של 60 מיליון. זה גם מה שהדירקטורון
אפה. הבקשה הזאת היא בעצם בקשה זהה שיוצאת גם משרד הפנים אחרי האישור שלכם, לאשר מסגרת של 100 מיליון שקל. וכרגע, ולפי דירקטוריון החברה, בדירקטוריון החברה בשלב הזה להשקעות שאנחנו מדרשים לשנה וחצי הקרובות, זה בעצם...
לא, אבל השאלה, אז בזמנו, למה אני שואל אם העסק התחיל לעבוד? כי בזמנו הוצג תוכנית עסקית לכל הסיפור של תא שבע.
על מה? של מה?
תא שבע. הוצג. כרגע אני גם...
בטח, כבר מתמינים בו. לא רק שמתמינים בו גם עוד 4 שנים, כל 3 שנים ההתמנה מסתיימת.
אז בכל אתה. יושב, זה היה השקעה...
לבקר דוח כזה.
כמה מאות...
כן, כן, 70 מיליון שקל.
יותר.
לא, מה שהושקע שם
אחרי. מדברים על כל התא שבע.
הכל מלא, כן.
70 מיליון.
70 מיליון?
בלי המתקני טיפול בתשטיפים וכאלה, אבל כן.
זאת אומרת,
התוכנית העסקית היום, זאת אומרת, עכשיו אנחנו מאשרים את זה, בעוד חצי שנה, שנה, אנחנו צפויים לקבל עוד, יש איזו תוכנית עסקית שכאילו,
לתכנית על
הבאות, לתכלל את הכל,
כן,
גם שאלה, כי זה...
החברה מרוויחה 60-70 מיליון שקל כל שנה, נקודה.
אבל יש לה תוכנית השקעות, ההשקעות זה לא חלק מהתזרים, תזרים זה
עד היום, אבל עד היום ההשקעות היו מהכסף השוטף של החברה. החברה השקיעה 200 מיליון שקל בחמש שנים, לקחה הלוואה, השקיעה ככה, היא השקיעה 260 מיליון שקל, לקחה הלוואה של 160 הלך בשביל לרכוש את השטח מרמי, ובעצם על ה-200 מיליון היה לה 40 מיליון שקל הלוואה. זאת אומרת ש-160 מיליון שקל היא ממנה מהתזרים הפנימי שלה, וזה בא לפצות על חלק מההשקעות עוד מתגלגלות. זה בא לפצות על חלק מה-160 מיליון שקל האלה, על השקעות שעוד מתגלגלות, כמו תא שבע, כמו שני מתקני אינקרו.
אבל לצורך העניין, כל ההשקעות שאנחנו מדברים עכשיו, זה השקעות בפעילות, ברכוש קבוע, אבל בפעילות השוטפת של המטמנה. לא עכשיו איזה מתקן סביבתי חדש, אבל בפעילות השוטפת שזה התאי ההטמנה, הטיפול בתשטיפים,
אנחנו בעצם לוקחים הלוואה על דברים שכבר אישרנו בדירקטוריון החברה, וכבר מתגלגלים.
אוקיי.
בסדר? וחלק חלק מהטענות, יורם,
קצת משהו חדש.
שנייה, יורם, חלק מהטענות של חברי הדירקטוריון אלינו, אליי כיושב ראש הדירקטוריון, שאת ההלוואה הייתי צריך לקחת כבר לפני 4 שנים, שהתחלתי את ההשקעות. הנה, אתה לא יכול להשקיע 150 בערך, 160 מיליון שקל מהתזרים הזה, ועכשיו לבוא ולהגיד לי ככה, למה לא לקחת?
ככה זה עובד.
חבר'ה, אתם צודקים, רק למה לא הרמתם את הדגל לפני 4 שנים? אז עכשיו אנחנו קצת מתקנים את העבר. אז תודה ו...
אבל למה זה, אגנאי, זה דווקא הכי נכון כלכלית, אם הצלחתם כל עוד, בכל הבריאות הגבוהות שהיו בעבר, הצלחתם
את זה כמו... העסק בבית, כן, כשאתה חברה גדולה,
לא, 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 בוא, לפעמים, תאמין לי, גם ה5% אתה מקבל היום, כמה אתה לוקח את ההלוואה, באיזה ריבית?
זאת
מינוס 0.6 ראיתי.
כמה זה באחוז?
5 ומשהו.
תגיד, יש רק שאלה אחת, הסיפור עם תא שבע, השריפה שם והמעבר של פסולת לנאות חובב, זה בא...
לא פסולת, תשטיפים.
תשטיפים, סליחה.
וזה לא עבר לנאות חובב.
זה לא עבר?
לא.
זה אירוע משמעותי או שזה אירוע...
א', זה אירוע, לא, זה אירוע משמעותי מבחינה ניהולית של האתר. חוקי הגנת הסביבה, השריפות וכולי וכולי וכולי, היה שימוע למנכ״ל, היה שימוע למנכ״ל החברה, יש התייחסויות, יש התחייבויות שלנו לטפל בה, זה יש לנו ויכוח עם משרד הגנת הסביבה, איך צריך לטפל באירוע, איך זה, יש לצערי, יש פער מאוד גדול בין הפקידות שיושבת במשרדים לבין מי שחי את השטח, עולם ומלואו, אלוהים ישמור, יש גם הבדלים מאוד גדולים בין ה... המחוז שהוא הנציג של המשרד בשטח לבין הפקידות הניהולית שיושבת בירושלים, גם ביניהם יש פערים שזה גם כן לא פשוט, אבל זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, השריפה שהייתה שם, כן, ויש לו משמעויות, אנחנו צריכים לפנות תשטיפים למקומות אחרים, אנחנו צריכים להוציא את כל הפסולת, אנחנו צריכים לבדוק אם אתה תקין, יש שם השלכות גדולות מאוד ש... אבל זה היה ניהול השוטף, זה ניהול, זה ניהול שוטף של זה.
שולי, כן.
מה כלכלי זה שולי?
לא, לא, לא דרמטי.
בוא, 4 מיליון שקל תיקונים באתר שמדלגל 700 מיליון שקל. בוא, זה זניח. עוד מילה אחת, אומנם היא תהיה פה במליאה הבאה. היא תהיה פה במליאה הבאה כי זה סוף אוקטובר. אבל נדיה שלנו ממשיכה הלאה. נדיה התקבלה ללימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב. ולכן אנחנו לא עוצרים אנשים שרוצים להתקדם ולהתפתח אצלנו, ולכן מור ישבה פה היום יחד עם נדיה, ומור עובדת עם נדיה עכשיו בלשכה ותחליף אותה, ואנחנו מודים לנדיה על 3 שנות עבודה בלשכה.
ואנחנו
גאים בנדיה בדרך שהיא עושה. איזה
פנתם אותה למשפטים?
ושהיא תהיה גדולה, היא תהיה מורה. היא תהיה גדולה, היא תהיה מורה.
רציתי אותה לרפואה, גניקולוגיה רציתי אותה. כבר רשמתי אותה, כבר קיבלתי אותה.
לא, לא, נדיה תהיה יועצת משפטית בנדל"ן. היא תעשה כסף.
יאללה.
אז נדיה, תודה על הכל.
בישיבה הבאה התקבלה במלגה מלאה ומלגת קיום,
ובלי פרוטקציה ממירמה.
נדיה, כל הכבוד.
רגע, את עובדת לעיר האורות עכשיו בעצם?
אלוהים ישמור, אני מנסה להזכיר לדירה, היא לא רוצה.
מי הפסקה בלי עיר לעיר בלי הפסקה? עידן, לך תחלק.
לפחות היא מתרחקת.
מי, לבן או אדום?
מי רוצה לבן? די.
יש ביקוש לאדום? אדום?
איזה אדום?
לבן?
מישהו.
איזה אדום זה אדום?
לא, זה...
היה ככה פורה.
אה, זה פורה. עוד לבן 2 לפחות.
רגע, עצור עם האדום.
מה רצית שאני אקרא
לזה? אני אראה לך עוד אחד לשחיל.
גילה, תן לי אדום.
לא עכשיו. עכשיו?
עוד אדום יש לי
כבד. מישהו רוצה אדום?
אני אדום.
יש גם לבן.
יש דרישה, יש ביקוש, יש צמא.
אני רוצה לבן.
מה אמרת?
חברים,
יורם, אתה עם כוס? אז חברות, חברות וחברים, קודם כל שהחטופים יחזרו עוד השבוע, היום, מחר, מחרתיים, כמה שיותר מהר, ובאמת שתהיה לנו באמת שנה טובה, אני מאחל לכם בריאות, הכי חשוב, כל השאר סומך עליכם שתסתדרו לבד, ושנמשיך לעבוד ביחד, לטובת כל האזור המיוחד שלנו. שנה טובה.
שנה טובה. גמר חתימה טובה.
חתימה טובה גם כן.
איפה
יושבים? נראה לי בצפון אתה משמח, לא?
היקב. היקב נמצא בצפון. יש לי פורום
להנהלה.
יש לי פה מהנהלה. מה,
בן היום?
אתה
יודע בדיוק רציתי.
כן, לגבי הגבולות.
בוא נשב.
יש לי יוצא לדקה איתך. מה?
חבל שפרה. אמרו, אני צריך משהו אחר. מה אתה אומר?
גמר חתימה טובה
ברוך השם, שיהיה בסדר. אז בוא דקה ותכף נרגל. ככה את זה נעשה.
מה?
אני לא חושבת את זה.
זה נשיבת הנהלה, אתה לא בהנהלה?
לא.
וואי, הרגתם אותו היום.
הוא לא יכול להיות בהנהלה.
אני לא בהנהלה.
נדיה, הוא לא בהנהלה, אין לי פורום
להנהלה. אני לא בהנהלה, נדיה.
גבי, יריב ודורון.
גבי, יריב, דורון וגלעד.
נו.
לא, אני לא בחרו אותי להנהלה.
לא, הוא לא יכול כי הוא בוועדת ביקור.
רגע,
אין על ועדת ביקור. אין על ועדת ביקור.
רגע, יש לך את דודי קדוש.
לא הבנתי מה...
דודי גלעד, אתה...
מה אמרת מקודם? לא נפגשנו. נפגשנו בזמן האחרון בוועדת ביקור?
כן,
לא היה לנו מזמן.
מה קורה? הכל בסדר?
נגעתי על רן.
אני רואה.
אה, לא, אין לו כבר
רוב, אתה
מוחק. מה, יין שלהם טעים?
של זה, חבר הזמן. נכנסתי לזה שלהם.
נו.
נכנסתי לאתר שלהם.
ומה ראית?
אחלה יין, גם יש לו ביקוש. אז על במלאי כל היין האדום.
בדיוק, אתה מבין, זה לא מה זה מוטיניסטי.
רק קצת אחר
יום. לא, היא לעולם לא קמה. כנראה שהמפקח, מה שנקרא, לקח לפי
התוכנית. הוא מפעיל את הקרן בצפון?
כן.
אני שנה משלם על
המפקח. ובדרוב...
מה זה יודע? סבישתי אמרה לי.
תפס את השיטה.
סבישתי אמרה לי.
אנחנו לא יודעים לסום וכאלה. הוא כולל גידולי קיץ, כאילו, אבטיחי חורף.
כן.
ובקיץ הוא שם.
אני לא יודע להגיד לך, אני שואל.
אין לי אפשרות לרטרו, ובטוח לא לחבר מליאה.
לא, אני לא רואה,
קדימה. לא, אתה יודע, אתה שולח אליי, אני שולח את הפיקוח, יגיעו, יבדקו, אם אין, אין.
טוב. דודו.
אין לך גם, אין כלום, אין שום דבר.
רגע, מה אני אחלך לשנה חדשה?
רגע, יש מה שנקרא, ארבע עמודים וקורה. אלא אם זה יחכב, אין לי, אתה יודע, אין זכרה לך, אין לי כל דבר. יש
מנת אלף, יש שעוד זכת.
אם פירקת.
אין לי, לא הקמתי, עברתי לפני שנה לבית.
בוא נראה, יש לך אותה.
שלח תמונות. אני אעשה את זה, אתה יודע מה, אני אפילו איזה בדיקה עם לי.
אוי, כבר אחד היום אני אעשה ל...
אז
אתה
תגיד למה. זה פה עם קורונה, נראה. עכשיו, ניסי, אם הוא יגיד לך משהו טעות, ואם זה ובסוף אתה אמור להיות מזוקר, אז תשלח לי בן, אני שולח את הפיקוח, קבל מהם תשובה, עובד ליועץ המשפטית, קבל לך בדף. מה זה איך התשובה?
מה? גם המשפטים? לא יודע, נדיה, לא המשפטים.
אוקיי.
רוצה לך וטרינריה.
ביום שאתה שולח.
אני מתחבד
בעלי
חיים, אני לא יכולה לעשות תוך
בעלי חיים. אבל לא, את לא חותכת את זה. אני למען סדר אתם, אגיד
אני
רואה
שלא
יכול לה... חבר מהנת הזאת. אמרתי לו, אני מוכן תכף. תשמעי, תכף. לא משנה. אבל עכשיו, אני אעשה רטרו אחורה, אין בעיה, זה אני לא יכול.
אבל
אין...
לא עושה
זה מיליונים. לא, גם זה עשרה שקל. לא משנה.
עשרה.
אני אגיד
תמיד.
וזה גם לא, הנחות ארנונה זה רק כאלה שמוצאים הנחה או...
מישהו, אני
יודע לבית מלאים מהשבל. לא הנחה. לכאורה, לא
רגשת.
לכאורה.
זה משגע אותי עם הקטע הזה של ה... שני מיליון
ניסים, שתדע. זה חימוד על נסע.
יש לנו שכנים.
אז יולי עשה את זה בערך סדר גודל 200 גרם לא בבית.